הצד של
ראיתי. ב-DVD.
ראית חי או ראית וידאו? וידאו.
וידאו. וידאו DVD.
אני ראיתי חי.
ראית חי. שמעת אותך היום?
מרשים מאוד.
ספגל. והוא רב גדול. חזק. חזק ומקרב.
Very dynamic.
נותן פה הרבה ידע בנושא הזה של תורה וחזרה בתשובה. אני רואה את התוצאות היום פה בשטח.
אומר את האמת. אומר לאנשים את האמת.
מה אתה מצפה מהר?
מה אני מצפה? לשמוע דברי תורה וליהנות.
אולי להשכיל.
לשמוע ולהתרשם יותר.
I listen to him all the time in my car, so I finally seeing someone in person after so many years.
היה נשאר במיאמי כל הזמן, פנה. אתה רוצה להגיע לפאה, בקיצור.
מה הקטע של האיש ששמה פאה? אני צנוע. אבל מה, השיער יפה?
אני לא רוצה סטייל, אני רוצה קרוב למשפחה.
הוצאנו עיתון חדש שיצא אחת לשבוע ב-100,000 עותקים, זה נקרא שופר ניוז, בדיוק כמו מערים וידיעות. 3 שנים אף אחד לא דיבר על זה בישראל ומחוצה לה, ואפשר לראות גם באתר האינטרנט את כל מה שכתוב כאן עם הרעיונות החיים, בדיוק עם האנשים שמובעים שם.
ובשנים האחרונות, מאז שהתקרבתי לדת, אני מרגיש עניין בחיים שלי. אני, מה אני אגיד לך, למדתי הרבה מהדת.
מה, אני פחות ישראלי מכל מישהו אחר, במה? במה? בזה שיש לי שורשים? בזה שאני לא מחכה את הצרפתים ואת האמריקאים?
ארגון שופר הולך להקים בעזרת השם עיר שתיקרא שופר סידי.
מה אנחנו יכולים לעשות פה להתחזק על המצב בארץ?
אדם שלא ברר את האמת מאלף עתיו, הוא חי בשקר. ספק אמת, גם שקר. השאיפה הכי גדולה שצריכה להיות ליהודי זה לבוא לארץ ישראל ולקדש שם שמיים שם ולקיים את המצווה של יישוב ארץ ישראל.
כבוד הרב, יש לי 2 שאלות שמלוות אותי זמן רב, והם השמונות ממני לחזור בתשובה.
ואם עניתי לך, אז בעזרת השם אתה חוזר בתשובה?
אם התשובות משכנעות אותי על ידי הבקשה, ודאי.
אוקיי. ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמה וירוויח. היום אנחנו נלמד שיעור, מה שלא למדתם עד היום, קצת על דור המדבר וקצת על עצמנו, והנושא הוא מעשה העגל. ויאמר השם אל משה, ראיתי את העם הזה והנה עם כשעורף הוא, ועתה הניחה לי ויחר אפי ואכלם. הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה רבנו, תניח לי, אני רוצה לחלות העם הזה ואעשה אותך לגוי גדול. אני אתחיל ממך לעשות העם הזה מחדש כמו מנוח שהתחיל העולם. למה? כי עם כשעורף הוא תמוע. הקדוש ברוך הוא אומר למשה שבני ישראל חטאו חטאה גדולה. עשו להם עגל וישתחוו לו ויאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. ובכל זאת לא גזר כליה בגלל זה, ורק אחר שראה אותם כשעורף אמר למשה שהוא רוצה לחלותם. זאת אומרת, ליקוי במידה שהייתה בהם גרועה מחטא העגל וגרועה מעבודה זרה. המידה הזאת הפחותה שנקראת קשיות עורף היא יותר גרועה מעצם המעשה של העגל. על המעשה עצמו הוא לא רצה לחלות את ישראל, אבל על קשיות העורף כן. וקשיות עורף זו מידה, פעמים היא טובה, פעמים היא לא טובה. כל גדולתו של האדם בזה שיש לו את כוח הבחירה. הקדוש ברוך הוא הטביע באדם את החופש ואת היכולת שאינו כבול לרצון השם ובידו לנהוג כאוות נפשו. אנחנו לא אנוסים על ידי הקדוש ברוך הוא לעשות את רצונו, ניתן לנו כוח הבחירה לנהוג כאוות נפשנו. הכוח הזה הוא כוח הבחירה, והוא הבחינה שנקראת צלם אלוקים שבאדם. בזה אנחנו דומים לקדוש ברוך הוא, כיוון שהוא בעל היכולת בלבד ואין זולתו. אין בעל יכולת חוץ מהקדוש ברוך הוא. והודות לכוח הזה שנתן הקדוש ברוך הוא באדם, כוח הבחירה, ראוי האדם להיות דומה לקונו, כמו שנאמר, זה אלי וענווהו. חכמים זיכרונם לברכה דורשים, וענווהו הביא דומה לו. מהו רחום? אף אתה רחום. מהו חנון? אף אתה חנון. ורש"י אומר, לשון ענווהו זה אני והוא. אעשה עצמי כמותו להידבק בדרכיו. זה אלי ואני והוא. וענווהו. אני והוא על אותו משקל. מדהים. יותר מזה, רוממותו של הקדוש ברוך הוא בעולם תלויה כביכול באדם. כמו שכתוב, מאותו כתוב, זה אלי וענווהו. זה אלי תלוי בענווהו. האם האדם מתדמה לקונו במידותיו? אז הוא מביא נוי לקדוש ברוך הוא ומכתיר אותו לאל. באשר על ידי כך משתקפת בו באדם תפארתו וגדולתו של הקדוש ברוך הוא. וכך כתוב, ישראל אשר בך אתפאר. הקדוש ברוך הוא מתפאר בישראל כשהולכים במידותיו. וחכמים זיכרונם לברכה אומרים, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, אף אני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. ישראל נותנים כביכול כוח לקדוש ברוך הוא, והוא מתפאר על ידם. גם מלאכי השרת מקלסים את הקדוש ברוך הוא בזה ואומרים, ברוך השם אלוקי ישראל. האלוקים של ישראל, זה שבח גדול. ולא עוד אלא שהקדוש ברוך הוא קרא ליעקב אבינו אל, שנאמר ויקרא לו אל אלוקי ישראל. והכל משום כוח הבחירה שהוטבע בהם, שבידם להידמות למידות של הקדוש ברוך הוא, שרק הודות לכך משתקף צלם האלוקים ומתגלה דמותו כביכול. זאת אומרת, אנחנו צריכים כמה שיותר להתדמות לקוננו, וזה רק מתוך כוח הבחירה שניתן לנו לבחור בין הטוב לבין הרע. ולאו דווקא ישראל, אלא כל אדם הנברא בצלם אלוקים, וכל אדם נברא בצלם אלוקים, והוטבע בו כוח הבחירה, ראוי להגיע לגדולה זו. והרי גם יעקב, עוד לפני שהיה עם ישראל, קיבל את השם הזה על ידי מעשיו, והוא שטביע את השם ישראל לכל דורותיו אחריו. וכן בידו של כל אדם ואדם בכל הדורות להשיג מדרגה כזאת, ובזה גדול כוחו של האדם על המלאכים, באשר אין להם כוח הבחירה, ואין באפשרותם להידמות לשם, ומשום כך אין הקדוש ברוך הוא מתגדל ומתפאר בהם. אתם תארים לכם, היושבים כאן במיאמי, אתם יכולים להתדמות לקדוש ברוך הוא במידותיו, בכם הוא מתפאר, במלאכים לא. למה? לכם יש את כוח הבחירה ולהם לא. אתם בצלם אלוקים בעלי יכולת לבחור והם לא. נמצא לפי זה, אדם העובר עבירה אינו פוגע בצלם אלוקים שבו, כי החטא אינו נובע מכוח הנגד שבאדם, כי אם דווקא מכוח העצמאות שבו, יש לו עצמאות לבחור. מכוח הבחירה שחונן, שהוא דומה בזה לקונו, ואם הוא משתמש בכוח הזה לרעה, הוא בוחר בניגוד לרצון השם, אין זה אלא משגה, טעות, ולא משנה מעצמיותו בתור אדם, עדיין הוא בצלם אלוקים, גם אם הוא חטא. וכשם שבחר היום ברע, בידו לבחור מחר, הכוונה היום, להשתמש באותו הכוח ולהתגבר על יצרו ולבחור בטוב. ומטעם זה ברא השם את התשובה עם תחילת בריאת העולם. כי זה קשור בזה. אם השם הטביע באדם את כוח הבחירה שיש לו יכולת גם לחטוא, הרי היה הכרח לברוא יחד עם זה גם את התשובה, שיהיה בידו את האפשרות לחזור מהחטא ולבחור בטוב. וזה וזה, הן חופש הבחירה והן כוח התשובה, הם מהות עצמיותו של האדם שנברא בצלמו ובדמותו של הקדוש ברוך הוא. מה זה בדמותו? בצד דמיון של הקדוש ברוך הוא, בדומה לו. אבל לעומת זאת, אם האדם לקוי במידותיו, הרי זה ניגוד לעצמיותו בתור אדם ופגיעה בצלם אלוקים שבו. אם אדם לוקה במידותיו, באשר האלוקים הוא מקור כל הטוב, ועל האדם הנברא בדמותו וצלמו להיות דומה לו מקור של טוב, וככל אשר מידותיו מקולקלות, הרי הוא משונה מטבע בריאתו ומתרחק ממהות האדם. נפגמת על ידו דמות הקדוש ברוך הוא המשתקפת באדם, ומכאן מובן למה לא אמר השם לחלות את בני ישראל על עצם חטא העגל, כי זה משגה וטעות, משום שלא הייתה זו אלא עבירה מכוח בחירתו שהוא דומה בזה לאלוקים, ואין בזה פגיעה בעצמיותו. אבל לאחר שהשם ראה שהעם לקוי במידותיו ונפגמה עצמיות האדם ודמיונם לאלוקים, אין להם זכות קיום ונגזר עליהם לחלותם. אם בכל המידות כך, על אחת כמה וכמה קשיות העורף, שבעצם מהותה היא מנוגדת לבחירה, כי כל ערכה של הבחירה הוא שהאדם חופשי בדעתו לבחור כרצונו, אבל לאחר שהוא כשעורף, ניטל ממנו חופש הרצון ואיננו בעל בחירה, ואין בכוחו גם לעשות תשובה, ונתערער בזה היסוד של עצמיות האדם ואין לו תקנה. משום כך שיבר משה רבנו את הלוחות, אף על פי שמסר נפשו עליהם ולא אכל ולא שתה בגללם 40 יום ו-40 לילה, וראה בהם את תכלית העולם כולו, אבל לאחר שמצא את בני ישראל לקויים במידותיהם ופגומים בעצמיותם, ולא עוד אלא שהם כשעורף, לא ראה אותם רואים לעשרת הדיברות ואין למי לתת תלוחות. זאת אומרת, קשיות עורף זו מידה קשה ביותר, שאדם מקשה את עורפו כגיד ברזל ולא פונה אנה ואנה, ממילא לא ילך בדרך היושר והצדק, תקוע במצב אחד, לא רוצה להשתנות, אין לו תקווה לשוב בתשובה, כיוון שהוא קשה עורף, ואז גם אין סיבה להשאירו. כל זמן שיש סיכוי שאדם ישוב בתשובה, אז הקדוש ברוך הוא משאירו בעולם, כיוון שהוא יכול לבחור עדיין בטוב ולשוב בתשובה, כי יש לו עדיין את הבחירה. אבל אם הוא כבר הגיע לדרגת קשה עורף, שאף על פי שהוא יודע את האמת אינו מוכן להשתנות, מצבו גרוע ביותר, וכמו שאמר הקדוש ברוך הוא, ראוי לקליה. מה עשה משה רבנו? שבר את הלוחות. מה נגרם בשבירת הלוחות? זעזו על עם ישראל בצורה כזאת, שהם התחרטו על המצב, ושחרר אותם המצב של קשיות העורף. אבל לא רק זאת, הוא פנה אל הקדוש ברוך הוא, ותשמעו איזה סנגוריה מלמד משה רבנו. אם היינו אנחנו במקומו, היינו שוברים לא את הלוחות, שוברים את הראש לכל הישראלים שהיו שם. אבל משה רבנו לא. משה רבנו מתפלל ומתחנן, ואומר לקדוש ברוך הוא, ואם אין, מחן אינה מספרך אשר כתבת. אם אתה לא מוחל לעם ישראל, אני לא רוצה להישאר בחיים. משה רבנו, תארו לכם, בן אדם, צם 40 יום ו-40 לילה בשביל להביא את הטובה הכי גדולה שיש, את התורה לעם ישראל. מה שהמלאכים נלחמו איתו עם משה רבנו, בשביל שלא ייקח אותה ויוריד אותה לארץ, ואחרי 40 יום ו-40 לילה, הוא יורד והוא רואה אותם רוקדים במחולות ליד העגל. מה צריך באותו רגע משה רבנו לעשות? ברכות לתת להם או כללות? מתחיל להתחנן לפני הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא אומר לו, ועתה ניחה לי, ויחר אפי בהם ואכלם, ואעשה אותך לגוי גדול. אמר רבי יצחק, בשעה שעשו ישראל את העגל, ביקש הקדוש ברוך הוא לחלות את שונאיהן של ישראל. אמר לו משה, תשמעו זה דיאלוג, ריבונו של עולם, העגל הזה טוב הוא לסייע לך, טוב שיש עגל כזה, זה מסייע לך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה מסייע לי? אמר לו משה, אתה מזריח את החמה והוא הלבנה, אתה הכוכבים והוא המזלות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, אף אתה טועה כמותם? והלא אין בו ממש. אמר לו משה, אם כן, למה אתה כועס על בניך? אם אין בו ממש, למה אתה כועס על בניך? למה יחרה אפיך בעמך? אדרבה, העגל הזה מסייע לך. למה? הוא הבל תעתועים, אין בו ממש. תן להם שירקדו סביבו, שישמחו, שיעלזו, כמה? שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים. אחרת תצא לאור. כולם יראו, חבל על הכסף והזהב שבזבזנו עליו. אין ממנו שום תועלת. אז אדרבה, יתאכזבו, ירגישו בטעות, ויחזרו אליך, ישובו בתשובה. כמו שאמר הנביא ירמיה, כבוש את גנב כי ימצא, כן הובישו בית ישראל. אומרים לעץ, אבי אתה, ולאבן, את ילטיני, כי פנו אליי עורף ולא פנים. ובעת רעתם, יאמרו, קומה בושענו. פונים לקדוש ברוך הוא, קומה בושענו. ויהיה אלוהיך אשר עשית לך, יקומו יושיעך בעת רעתך. אדרבה, יקומו הם ויושיעו אתכם, בעת רעתכם, יש לכם צרות, אויבים באים, בעיות, מחלות, פיגועים, הכל, בבקשה תפנו לעץ והאבן שעשיתם, הם יושיעו אתכם. הם פונים אל האליל ומתאכזבים, אבל אחרי האכזבה, ריבונו של עולם, הם ישובו והתדבקו בך, זה יסייע לך. כתוב, הבא לטהר, מסייעין לו. הבא לטמא, פותחין לו. נשאלת השאלה, הבא לטהר, אדם שבא לטהר, מסייעים לו מן השמיים. הבא לטמא, מספיק שלא יסייעו לו. למה פותחין לו? למה מוסיפים טומאה על טומאתו? אלא גם זה סיוע מן השמיים. הקדוש ברוך הוא, רואה אדם שרוצה לטמא, עוזר לו. למה? כדי שיגמור את טומאתו מהר, ולא יתבוסס בה במשך שנים רבות. זאת אומרת, אדם הולך ומתדרדר מדחי אל דחי במהירות, מגיע לקרקע, מקבל את המכות, מתעורר, ואז חוזר לקדוש ברוך הוא. אבל אם הקדוש ברוך הוא לא היה פותח לו, היה נשאר במיאמי כל הזמן, פנן. בגיל 80 אמרו לי, עכשיו בכניסה רק מתחילים לחיות עם הכסף הזה. כל אחד יש לו יחטה, יש לו בוכתה, לוקח שחטה, והכל חרטה. מבסוטי, מיאמי. אבל צריך להבין, יהודים יקרים, זה עגל הזהב. רוקדים, מחולות, יפה, חוויות, עגל הזהב. מה זה קשור לאמת? מה זה קשור לבריאה, לבורא, למציאות של האדם, לחיים של האדם פה עלי אדמות? איפה אתם? אדם צריך לעשות חשבון נפש. למה הוא בא לעולם? נכון שכולם רוצים גן עדן, אבל גן עדן בעולם הזה זה מוקדם. מי שעושה גן עדן בעולם הזה, אז הוא כבר קיבל את גן עדן. עכשיו מחכה לו משהו אחר. אבל כשהקדוש ברוך הוא הבטיח גן עדן, הוא לא התכוון כאן במיאמי. הוא התכוון גן עדן איפה שהיה האדם הראשון. זה בגן עדן תחתון. יש גן עדן עליון, איפה שהנשמה הולכת, זה משהו אחר לגמרי. פה זה לא גן עדן. פה זה אפילו גויים. כל בן אדם, כל מי שמגיע לפה, בשבילו זה גן עדן. אז מה? גם צדיק, גם רשע, כולם אותו גן עדן? אז איפה התורה? איפה שכר ועונש? איפה כל החשבון? איפה האלוקים בתמונה? אין. מגיעים לפה, זהו, אני ואפסי עוד, עגל הזהב. פלא, אומר הרמב"ן, וכי יעלה על הדעת שאנשים שהוציאו את העגלים מהאוזניים מהזהב, בעשו את העגל, ואמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר הוציאוך מארץ מצרים. העגלים באוזניים הוציאו אותם ממצרים. וכי יעלה על הדעת, יש איזה טיפש שיחשוב שאם הוא הוציא את העגלים מפה והתיך אותם ונהיה מזה עגל, אז זה העגל שהוציא אותו ממצרים? העגלים הוציאו אותו ממצרים? איך יכול להיות דבר כזה? אלא מה? זה קשיות העורף. לא רוצים להכיר בחטא. אדם שלא רוצה להכיר בחטא, אדם כזה מצבו קשה מאוד. למה? הוא נועל בפני עצמו את דלתי התשובה. אדם שלא מוכן להכיר בחטאו, אדם זה מסכן. אין מי שיעזור לו, אין מי שיושיע לו. הוא גם לא סובל שמוכיחים אותו. הוא מלטם את עורלת לבבכם. ועורפכם אל תקשו עוד. יש מצווה בתורה, הוא מלטם את עורלת לבבכם, אומר הסמק, מה זה? למול את עורלת הלב. זה לאהוב את התוכחות ולאהוב את המוכיח. מצוות עשה מן התורה, לאהוב את התוכחות, זה נקרא למול את עורלת הלב. שהיא מקור התאוות והשגיונות. ולאהוב את המוכיח. ועורפכם אל תקשו עוד. אבל אנשים לא אוהבים לקבל תוכחת. אנשים רוצים לחיות כמו שהם רוצים לחיות בלי שיעירו להם. מה פתאום שיעירו להם? הם ודאי צודקים. אבל אני אומר לכם דבר אחד, יהודים יקרים. מי שלא בירר לעצמו את האמת, ויש לו הוכחות על האמת מאלף עתיו, שכך נכון וצריך לחיות, יש לו הוכחות לכל הדרך שלו, הוכחות לאמת, אדם שאין לו הוכחות כאלה, הוא חי בשקר. אדם שלא בירר את האמת מאלף עתיו, הוא חי בשקר. ספק אמת גם שקר. אמת זה דבר מוחלט. צריך לברר את האמת בשביל לדעת איך לחיות. איך אפשר לגדל ילדים בלי שהאבא יודע בעצמו מה נכון ומה לא? שואל אותו הילד שאלות, ואבא מורח אותו כמו שוקולדה. נתן לו תשובות ככה מהמותן. בררת את הדברים? בדקת אותם? יש לך הוכחות להם? אם אין לך, למה אתה מקלקל את הילד? למה אתה מגדל אותו עקום? אדם חייב לברר את האמת. אבל יש אנשים שלא, לא רוצים לברר כלום. מכסים את עיניהם ורוצים לחיות בשגיונות. יהודים יקרים, צריך לדעת דבר אחד. הקדוש ברוך הוא עשה חסד עם עם ישראל בכל מעשה העגל, כיוון שהוא ידע שהם יעשו את העגל, הוא הכין תרופה למכה. גם לנו הוא הכין תרופה למכה. גם לנו נתן מוצא מכל התסבוכת של החיים ומהעגל שכל אחד עושה לעצמו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? פתח של תשובה פתח לו הקדוש ברוך הוא בסיני למשה. אמר רבי יהושע בן לוי בשם רבי שמעון בר יוחאי. בשעה שעשו ישראל את העגל היה משה מפייס את הקדוש ברוך הוא ולא היה שומע לו. הקדוש ברוך הוא לא שמע למשה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אפשר שלא נעשה בהם מידת הדין על שביטלו את הדיבור? אני אמרתי והם שמעו, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אני אמרתי לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, והם הלכו ועשו את העגל. הייתכן שלא נעשה בהם מידת הדין והם ביטלו את הדיבור? אמר משה, ריבון העולמים, כך אמרת בסיני, אנוכי השם אלוקיך. אלוקיכם לא נאמר. לי אמרת. שמה להם אמרת? כל הדיברות שאמרת בסיני זה איתי דיברת. אתה אמרת להם? אתה לא אמרת אנוכי השם אלוקיכם לכולם. אתה אמרת אנוכי השם אלוקיך. לי אתה אמרת. להם לא אמרת? אתם שומעים איזה לימוד זכות מלמד משה רבנו, אבל מאיפה הוא יודע ללמד את זה? פתח של תשובה פתח לו הקדוש ברוך הוא בסיני. כשאמר אנוכי השם אלוקיך ולא אלוקיכם. והשתמש בזה משה רבנו בשביל להציל את עם ישראל. השאלה מה הפתח הזה? במה הוא קל העניין? ואם הוא אמר אנוכי השם אלוקיך, אז מה, עם ישראל לא הבינו שהוא מדבר אל כל אחד ואחד? מישהו שם חשב באמת שהוא מדבר רק למשה? בשביל זה אספו את כולם? והוא דיבר רק אל משה? אלא ברור שהוא דיבר אל כולם. ואיזה פתח של תשובה יש פה? ואם היה אומר הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוקיכם, אז הם לא היו עושים את העגל? לא היו עושים את העגל, אה? אז אם הם לא היו עושים את העגל, למה הוא לא אמר, אנוכי השם אלוקיכם, בשביל שלא יעשו את העגל? וככה היה חוסך מהם את מעשה העגל. אלא מה, בואו נבין את הדבר. אתם זוכרים את לבן? לבן הארמי, הרמאי. כשבא אליו יעקב אבינו ומבקש את ביתו את רחל, אעבודך 7 שנים ברחל ביתך הקטנה. למה הוא אומר לו ברחל, ביתך הקטנה? כמה רחל יש לו? רחל אחת. למה אומר לו רחל, ביתך הקטנה? רש"י מפרש על פי המדרש. כשהוא אמר לו ברחל, הכוונה לא בלאה. תשמע, אני עובד ברחל, לא בלאה. ביתך. אני מדבר על ביתך, כן? שלא תביא לי אחת משהו קוראים לרחל. רוחלה. לא. אנחנו מדברים על רחל שהיא ביתך, כן? והקטנה אנחנו מדברים, כן? הקטנה. שלא תחליף להם את השמות. יעקב אבינו אומר לו ברחל ביתך הקטנה. אתם מכירים את המושג הזה? כשמדברים עם מישהו ורוצים להגיד לו דברים ברורים, אומרים לו, תשמע, אני מדבר איתך ברחל ביתך הקטנה. זה הכוונה. שלא יהיה מקום לשקר. רגע. נשאל את השאלה. מה זה כל התנאים שעושה יעקב עם לבן? מה התנאים האלה? וכי יש מקום לטעות? הוא בא, יש לו כמה בנות, הוא אומר לו, אני רוצה את רחל, אין לו מישהי אחרת כזאת, הוא אומר, אני מוכן לעבוד. מה צריך תנאים? ברור שמדברים על אותה אחת. אלא מה? מה נאמר? שהוא חשש שאולי לבן שקרן? אולי לבן רמאי? אז מה יועיל התנאים? אם אתה עושה תנאים ואתה אומר לו ברחל, ביתך הקטנה והוא רמאי, מה יעזור? לא יעזור שום דבר. מי שמשקר בכתב, משקר בדיבור. מי שמשקר בדיבור, גם שקר בכתב וחותם עליו. לא יעזור שום דבר. אז מה התועלת בכל התנאים? ובאמת הוא שיקר אותו 10 מונים. אז מה היה הטעם בכל התניות האלה? אלא האמת היא שיעקב הכיר את כוחות האדם. הוא ידע שמידות האדם מתחלקות לכמה מדרגות. וכי נקל לו לאדם משקר כשהוא יודע שהכל מבינים שהוא משקר. אדם יודע משקר, קל לו, אפילו שהוא יודע שהכל מבינים שהוא משקר. מתי? כשהוא יודע שיש לו איזו תחבולה לצאת מתוך דבריו ולהתלות בזה שזה הייתה הכוונה. אבל אם אין לו שום פתחון פה, קשה לו לאדם להעיז פניו ולשקר לגמרי, מה שנקרא שקר גס. במקרה של יעקב אבינו ולבן, למרות כל הזהירויות שנקט יעקב אבינו, זה לא עזר אצל לבן, כי לבן היה רמאי, אבא של הרמאים. לבן הארמי. אבל אתם רואים שאדם יכול לשקר, מתי שיש לו איזה פתחון, אפילו שכולם יודעים שהוא משקר, אבל יש לו במה להתעלות, הוא אומר, זה התכוונתי. וקשה לאדם, כשהוא משקר לגמרי, לא כל בן אדם מעיס פניו. בואו נראה עכשיו מה קרה עם עם ישראל. ובכן, כשעם ישראל עשו את חטא העגל, היה גלוי לפני הקדוש ברוך הוא שהם יעשו את העגל. אבל אם היה אומר הקדוש ברוך הוא אנוכי השם אלוקיכם, והם היו עושים את העגל, לא היה להם מקום לומר את הטענה שאמר משה, לי אמרת, שמה להם אמרת, לא היה להם במה להתלות. כי אז היה ברור שהם עושים במרד ובמעל. הם שמעו אנוכי השם אלוקיכם והם עשו למרות זאת נגד. אז מידת הדין לא יכלה לשתוק מהם והיו צריכים להגיע לקליה רחמנא ליצלן. כי אם עושים במרד ובמעל זה כבר משהו אחר. כי לפי החוק שקבע השם יתברך במערכת הבריאה, נסדרו כל ענייניה בגבולים ידועים, וגם מידת הרחמים נמצאת בבריאה במשפט ידוע וקבוע. אז הקדוש ברוך הוא דאג, כדי שלא יהיה במרד, השאיר פתח שיוכלו לתלות בו ולומר שכל הציווי היה למשה רבנו ולא לכל עם ישראל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב את עם ישראל, ויודע גם את מעשיהם ורוצה להצילם, מניח פתח של תשובה כדי שיוכלו לשוב בהם ולהינצל. אבל אם אדם מקבל את כל הפתחים ואת כל העצות ואת כל התוכחות ואף על פי כן הוא עומד במריו ובקשיות עורפו, אין לו שום הגנה ומידת הדין תטבע ממנו את מלוא הדין. וזה חבל. אם היינו יודעים כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו וכמה הקדוש ברוך הוא רוצה בטובתנו וכמה הוא רוצה לסייע לנו ולעניק ולתת, היינו רודפים אחריו מבוקר ועד ערב ומשתעבדים יומם ולילה לעשות רק את רצונו. אבל כיוון שלאדם יש גאווה, וכיוון שאדם קיבל כוח גדול מאוד בצלם אלוקים הוא, ויש לו את הכוח להחליט מה הוא רוצה לעשות ומתי, לא תמיד הוא משתמש בזה כהוגן וכראוי, ובדרך כלל הוא נוטה יותר אחר טבעו, טבע גופו ולא נשמתו. יש לו קצת איסורי מצפון מדי פעם, הוא מבין שהוא לא 100% בסדר, אבל הוא תמיד חושב שהוא יוכל לחזור ביום מן הימים ובזמן מן הזמנים, ובינתיים הוא רוצה להרוויח את הזמן ולהיענות. אבל הוא שוכח דבר אחד. מה שלימד אותנו משה רבנו, עליו השלום, זה היה שיש מצב שלפעמים שוברים גם את הלוחות. מה זה לשבור את הלוחות? אחרי לוחות ראשונים, קיבלנו לוחות שניים, אבל עם ישראל כבר ירד ממדרגתו לאין ערוך. אם ישראל היו זוכים לקבל את הלוחות הראשונים, לא היו מתים לעולם, כמו האדם הראשון לפני החטא. אני אמרתי, אלוקים אתם, ובני עליון כולכם, אם הייתם מקבלים את התורה בלי לעשות את העגל, הייתם ממש כמו המלאכים, לא מתים. אבל אחרי שחטאתם, אכן כאדם תמותון. אתם תחזרו למות כמו אדם הראשון מחדש. אם היו מקבלים את הלוחות הראשונים, לא הייתה משתקחת תורה לעולם ממי שלמד. מה שהיה לומד, היה זוכר לעולם ולעולמי עולמים. לא הייתה שום אומה ולשון שולטים בעם ישראל לעולם. לא היינו בגלות לעולם. ועם ישראל יכול היה להגיע לתיקונו למדרגה הגבוהה ביותר. ולא היה צריך משכן. בכל אחד מאיתנו, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך, שכינה הייתה מלווה כל יהודי בדלת אמותיו. כל זה איבדנו כשנשברו הלוחות. איבדנו את הכל. נכון שאפשר לעשות תשובה, אבל לחזור למדרגה הזאת כבר אי אפשר. כמו שהאדם הראשון חטא, אם לא היה חוטא לא היה מת לעולם, לא הוא ולא זרעו. אבל כיוון שחטא, נגזרה מיתה עליו ועל זרעו אחריו עד סוף כל הדורות, והוא ישב בתשובה 130 שנה, והועילה לו התשובה, אבל היא לא החזירה אותו למצב הקודם. למצב של להיות בגן עדן, שמלאכי השרת צולים לו בשר ומשקין אותו יין, זה כבר לא. הוא כבר נתקלל בזעת הפך תאכל לחם. עם ישראל, כשנשברו הלוחות, לעולם לא יוכלו לחזור למצב שהיו קודם. עד הגאולה. עד תחיית המתים. שיקומו כולם בתחיית המתים, ויהיו אחרי תחיית המתים בדרגה של אדם הראשון לפני החטא. אבל עד אז, אי אפשר לחזור לאותה מעלה שהייתה לישראל. לכן כשניתנו לוחות שניות, כבר הוסיף להם הקדוש ברוך הוא הלכות, אגדות ומדרשים, שעם ישראל כבר צריכים ללמוד בדוחק, בצער, בטלטול, בגלות, הרבה דברים נוספו, ואדם חייב כבר ללמוד תורה בעמל וביגיעה, ולומד ומשקח, וחייב לחזור ולשנן, וזה יהיה תיקון על חטא העגל. זאת אומרת, הפסדנו הרבה. יש פעמים בחיים שלנו שהקדוש ברוך הוא נותן לנו כלים שאיתם אנחנו יכולים לזכות לדברים גדולים ונוראים. אם אדם מפספס את השעה והוא שובר את הכלים שנתן לו הקדוש ברוך הוא, גם אם הוא יחזור בו בסופו של דבר, יחזור בתשובה, את הכלים שהוא איבד לא יקבל בחזרה. ראובן, בכור יעקב, אמר לו יעקב אבינו, פחז כמים אל תותר, כי עלית משכבי אביך. פחז כמים אל תותר בגלל הפחיזות, הבהילות שלך, כי עלית משכבי אביך, שבלבל את יצועו של יעקב. כתוב אל תותר, היה לו מלוכה, בכורה וכהונה, היה יותר על אחיו בשלושה דברים, כהונה, מלוכה, זאת אומרת, ובכורה היה יכול ראובן לזכות לזה לו ולדורותיו עד סוף הדורות. והוא חזר בתשובה, אבל הוא לא חזר למעלה שהייתה לו קודם, את זה הוא הפסיד. זאת אומרת, מי ששובר את הכלים, שידע. לחזור בתשובה אפשר שעוד תזכה. אבל להשיג את אותם כלים שנתן לך הקדוש ברוך הוא בזמנים ובתקופות שונות, לא תוכל לקבל שוב פעם. הם נשברו. הפסדת. אם אני לא הייתי לוקח את הכלים שנתן לי הקדוש ברוך הוא בזמנים מן הזמנים, לא הייתי מצליח לעשות את מה שאני עושה היום. רק בגלל שהקדוש ברוך הוא זימן לי כלים כל פעם והשתמשתי בהם, אז הגעתי למה שהגעתי בזכות זה שניצלתי את הכלים שנתנו לי. אבל אם הייתי מניחם או שהייתי משתמש בהם לדבר אחר, לא הייתי זוכה למה שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי לדבר בקהל רב בכל העולם כולו ולקרב יהודים לאביהם שבשמיים, שזה דבר גדול לאין ערוך ולאין שיעור. אתם חושבים שרק אני קיבלתי כלים? כל אחד מכם יש לו כלים שהקדוש ברוך הוא נתן לו. כבד השם מהונך, ממה שחננך. יש אחד הקדוש ברוך הוא חנן אותו בכל נעים, אז הוא הולך להיות חזן ולשורר לפני הקדוש ברוך הוא, אשרה ואשרה חלקו. ויש כאלה שהולכים דיסקוטק ועם אותו קול עושים עבירות. אז הקדוש ברוך הוא חנן אותו במשהו, הוא לוקח את זה, משתמש לדבר שלילי. הקדוש ברוך הוא חנן אדם בהונו, נתן לו הון, והאדם הזה מבזבז את זה על אימורים, על כל מיני שטויות, אבלים, במקום לעשות בזה להרבות כבוד שמיים. כשאתה מרבה כבוד שמיים, הקדוש ברוך הוא גם מוסיף לך על כך בכפלי כפליים. כי אם הוא רואה שאתה נאמן, הוא משתמש במה שהוא נותן לך לכבודו, ודאי שהוא ייתן לך עוד. אבל אם בן אדם משתמש בדברים האלה לרעה או לשלילה, אז יכול להיות שהוא ילך ויעשיר גם, אין בעיה. כי על מעט מצוות שאדם עושה גם משלמים לו שכר, אבל בעולם הזה, ואז הוא יקבל את זה בתמורה כספית. אין אדם שאין לו כלים. אין אדם שהקדוש ברוך הוא לא חנן אותו יותר מאחרים בדברים מסוימים. ולכל אחד מאיתנו יש דרך מיוחדת לעבודת הבורא, בשונה מחברו, שהוא מסוגל לה יותר מחברו. כל אחד מאיתנו מוכשר. כל אחד מאיתנו מחונן. השאלה אם הוא מנצל את הכוחות שנתנו לו מן השמיים, או שעצלות ורפיון ידיים גורמים לו לאבד את הכלים שהוא קיבל. אדם יכול להשתדל לעשות כל מה שרק אפשר. אני אראה לכם כרגע קטע קטן. אנחנו משתדלים כמה שאפשר בכל דבר שאפשר בשביל להרבות כבוד שמיים. יש לנו אנימטור שעושה אנימציה, ואנחנו משתדלים להראות עד כמה שאפשר ממעשה השם, בשביל שאנשים יכירו מקרוב יותר. אם יש לאנשים ציור כלשהו, יוכלו לצייר יותר טוב אולי. אז עשינו לדוגמה את 10 המכות באנימציה, דם, צפרדע, קינים, ערוב, לתת קצת מושגים מה היה. בפעם האחרונה עבדנו על דבר אחד שהוא מדהים, אחד מ-13 העיקרים בתורה, שחייב כל יהודי להאמין, הרי אני מאמין באמונה שלמה בתחיית המתים. יש אנשים אולי מסתפקים שתהיה תחיית המתים, אבל צריך לדעת דבר אחד, שחלק מהייעוד שיעד הקדוש ברוך הוא בעולמו זה לשלם את השכר של הנשמה והגוף יחדיו. הנשמה שכנה בתוך הגוף, והגוף עשה את העבודה השחורה, כמו שאומרים. הנשמה נמצאת נגיד בגן עדן, אז מה, הנשמה תסכל גן עדן והגוף ירכב באדמה? מגיע הרגע שהקדוש ברוך הוא אומר, כיוון שאני בראתי אתכם יחדיו, וכיוון שעמדתי אתכם בדין יחדיו, גם לזכות תזכו יחדיו, והגוף עצמו יזכה גם כן עם הנשמה ביחד. מתי זה יהיה? בתחיית המתים. ואז יקום האדם בתחיית המתים בגופו, והוא יקום במדרגה של אדם הראשון לפני החטא, זך וצלול רוחני, לא כמו שהיה מגושם בימיו, אלא רוחני. ובתחיית המתים יקומו כל הצדיקים מכל הדורות, החל מהאדם הראשון עד אחרון הצדיקים. זאת תהיה תקופה שהיא גדולה מגן עדן. כדי להמחיש קצת, עשינו אנימציה, סרטון קצר, שבו אתם תראו איך לעתיד לבוא בקרוב עומדת להיות תחיית המתים. חלק אחד חסר שם עדיין, זה את החלק שאנחנו עובדים עליו כרגע. אלה שיזכו לקום בתחיית המתים, שיהיו בגולה ונקברו בגולה, יצטרכו לעבור גלגול מחילות. זה עוד לא עשינו, אבל זה תראו אולי בפעם הבאה. בבקשה.
הייתה עליי יד אדוני, ויוציאני ברוח אדוני, ויניחני בתוך הבקעה, והיא מלאה עצמות. והעבירני עליהם סביב סביב, והנה רבות מאוד על פני הבקעה, והנה יבשות מאוד. ויאמר אליי, בן אדם, התחיינה העצמות האלה, ואומר אדוני אלוהים, אתה ידעת. ויאמר אליי, הנבא על העצמות האלה, ואמרת עליהן, העצמות היבשות, שמעו דבר אדוני. כה אמר אדוני אלוהים לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח, וחייתם. ונתתי עליכם גידים, והעליתי עליכם בשר, וקרמתי עליכם אור, ונתתי בכם רוח, וחייתם. וידעתם כי אני אדוני. וניבאתי כאשר צוויתי, ויהי קול כהנבאי, והנה רעש, ותקרבו עצמות עצם אל עצמו. וראיתי, והנה עליהם גידים, ובשר עלה, ויקרם עליהם אור מלמעלה, ורוח אין בהם. והנה עליהם גידים, ובשר עלה, ויקרם עליהם אור מלמעלה, ורוח אין בהם. ויאמר אליי, הנבא אל הרוח, הנבא בן אדם, ואמרת אל הרוח, כה אמר אדוני אלוהים, מארבע רוחות בואי הרוח, ופחי בהרוגים האלה ויחיו. והנבאתי כאשר ציווני, ותבוא בהם הרוח ויחיו, ויעמדו על רגליהם חיל גדול מאוד מאוד. ויאמר אליי, בן אדם, העצמות האלה, כל בית ישראל הם, הנה אומרים, יבשו עצמותינו, ואבדה תקוותנו, נגזרנו לנו. לכן, הנבא, ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה, אני פותח את קברותיכם, והעליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. וידעתם כי אני אדוני בפתחי את קברותיכם ובהעלותי אתכם מקברותיכם עמי. ונתתי רוחי בכם וחייתם, והנחתי אתכם על אדמתכם. וידעתם כי אני אדוני דיברתי ועשיתי נאום אדוני.
כן, אז אפשר להשתמש עם כל הכלים שמקבלים כדי לעשות, וגם אם לא מקבלים כלים, אז ממציאים כלים. אחד מהכלים שהמצאנו בתקופה האחרונה כדי להגיע לכל מקום, זה מסעית הפלאים. מה זה מסעית הפלאים? אתם יודעים, יש בני נוער בישראל, בפארקים, הופעות, אנשים נמצאים בהמונים והם לא מגיעים כל כך להרצאות, תרודים בענייניהם, יצרם משעבד אותם, אז אנחנו אמורים להגיע אליהם באיזושהי דרך. אז פיתחנו איזה רעיון וברוך השם זה עובד יפה מאוד. עכשיו קיץ זה ילך בגדול והמטרה שלנו להגיע לעשר מסעיות כאלה. אני אראה לכם דוגמה של מסעית הפלא אחת מאלה שעשינו. יש כבר שתיים כאלה, ובעזרת השם יתברך אנחנו מצפים שנגיע לעשר כאלה שהתפזרו בכל הארץ. גם בניו יורק כבר העתיקו את הקטע הזה, עדיין לא משוכלל עד כדי כך, אבל את המסעית בעיקרון כבר יש, ואיתה אפשר להגיע ממקום למקום. משהו מדהים. מה אפשר לעשות עם סתם מסעית? במקום לחלק חלות, תנה נוגה, אפשר לחלק יהדות. באיזה יהדות? ובגדול. בואו תראו מה אפשר לעשות עם מסעית אחת. תארו לכם עשר. כיוון שאנחנו לא יכולים להגיע לכל מקום, החלטנו בעזרת השם יתברך ששופר יהיה גם על גלגלים. לקחנו מסעית, 6 מטר ארגז, גובה 2.5, והפכנו אותה למסעית הפלאים. יש בפנים את כל הוידאו, סי-די וטייפ. במסעית הזאת יסעו ממקום למקום ויחלקו גם חומרים, קלטות וכו'. יש מסך אחורי עם מקרן פנימי שמקרין סרטים על המסעית מאחורה באיכות DVD. יש מסך עליון על המסעית בגובה 3 מטר, שזה קומה שנייה כבר. והמסעית הזאת תיסע לפארקים, תיכנס למושבים ויישובים, יש לה שופרות שמכריזים ומשמיעים ג'ינגלים בדרכים, אתה עומד בצומת, נתקע, מותר לתקע, מפעיל את הסרט וכולם רואים המכוניות סרט. מדהים, מסעית הפלאים. אם אתה עומד ברחובה של עיר ואתה פתאום מפעיל את זה, כל מכונית שעברה המתינה מספר דקות. משהו פלא מאוד. אנחנו מתכוונים בעזרת השם בלי נהדר, וזה תלוי גם בכם, להרבות מסעיות לכבוד שמיים. למה שיהיו מסעיות לתנובה ולנו לא יהיו מסעיות? הם יחלקו חלב ואנחנו נחלק תורה.
ولا هي ماسي ايفو كل من خوف لون نتمنى مدام نتبوتيت
مزي
مزي וריקוטו.
שנוא עליך לא תעשה לחברך. איך אנחנו מסתכלים על אנשים? מה אכפת לי ממנו? מה אכפת לי ממנו? מה אתה מספר לי על הבחור?
של 1,000 שקל, אתה שותף במסעית ובזכויותיה, כל מי שיתעשה וכל מי שישוב בתשובה ממנה. בתשלומים, 10 תשלומים או 20 תשלומים לפי היכולת, בהוראת קבע, 50 או 100 שקלים לחודש, שזה מחיר של לבנייה ביום. מי רוצה לזכות להיות מאלה שלוקח מניה בעזרת השם יתברך? שופר על גלגלים. הנה הראשונה, אשראי. הנה השני, תבורך. איזה זכות, הנה השביעי והשמיני והתשיעי, אשריכם. הנה העשירי וה-11, תבורכו מפי עליון. הנה ה-12, איפה חלמת שיהיה לך שותפות במסעית? היום אתה יכול להגיד, אני יש לי מסעית. 15, אשריך על חיי העולם הבא. 16, תבורך, אשריך על חיי העולם הבא. 21 ו-2, פה 26, אשריך, הנה עוד אחד בעל מסעית, 27 אשריך, עוד 35, הנה 41 חייל, אשריך, 45 ו-46, מי עוד? 48 בחור אברך, אשריך, איפה 50? הנה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 בסוף שמה, 65, 65, 73, אשריכם, בלגן, עד 80. 77, אישה מצד שמאל, הנה עוד 2, 93, יש, 105, אשריך. בלגן, 27, אשריך, עוד 3. נו, במיאמי גם יכולות להיות כמה מסעיות כאלה לעשות סיבוב, לתפוס כמה אנשים. בקיצור, הרעיונות לא נגמרים, צריך רק להשתמש בכלים שהקדוש ברוך הוא נותן. ויש לנו עוד משהו חדש. יש ציבור מסוים בישראל שקשה לנו מאוד להגיע אליו, והוא קשה לו מאוד להגיע אלינו. ציבור נאור ואינטלקטואלי, שכנראה יש לו מידת קשיות העורף קצת עדיין. אבל אנחנו לא נואשים ואנחנו משתדלים להגיע לכל אחד. הוצאנו עיתון חדש שיצא אחת לשבוע ב-100,000 עותקים, זה נקרא שופר ניוז, בדיוק כמו מעריב וידיעות. יש ספורט מאחורה, מדור 100 שערים. יש מדור על סמים, קל וחומר. העיתון הזה, 32 עמוד, ממש כמו מעריב. כמו ידיעות. זה יגיע גם אליכם עוד מעט בעזרת השם. זה יופץ בכל רחבי העולם, כרגע בעברית, בהמשך גם בשפות שונות. אבל זה נכנס בפעם הראשונה דרך עיתון הארץ, הודפס שם, חולק שם ונכנס כאינסרט בתוך עיתון הארץ. קיבלנו עשרות טלפונים. איך זה הגיע אלינו? מאיפה זה? למי זה שייך? מה קרה פה? בסדר. אבל אנחנו משתדלים להגיע לכל מקום, זה יגיע להרבה בתים בעם ישראל, ופה לפחות יהיה חדשות אמיתיות, לא נוטות ימינה ושמאלה, דברים כהווייתם. דוגמה בעיתון הזה, פרסמנו חשיפה, האוסטרים אומרים, ישראל ויתרה על החזרת החטופים חיים. היו לנו 3 חטופים, החיילים היו בחיים. מי אומר את זה? שר ההגנה האוסטרי שהיה שותף במסע ומתן עם הסורים לשחרורם, וגם מזכ"ל זכרובסקי, מזכ"ל המפלגה, מפלגת החירות של היידר, שניהם היו שותפים לשחרור החיילים, ועד חודש לאחר מכן הם עוד היו בחיים. 3 שנים אף אחד לא דיבר על זה בישראל ומחוצה לה, וגם אחרי שפרסמנו את זה, אחרי רעיונות מוקלטים, שניתן לראותם באתר shofarnews.com.
of November 2000
it was about November 2000 yeah.
that you are in Damascus conducting official discussions
yes
with high officials and governmental members most likely
yes
and you get the very very special message that the soldiers the 3 soldiers are alive
yes
what you do next
the next step was to go back to Israel to report this we had a meeting with in the office of Dr. Sneh in the defense ministry with his staff
אף אחד לא מגיב בישראל כולל דוקטור סנה שהיה שותף למסע ומתן שנמנע מלהגיב אם יופצו פה רק במיאמי 10,000 עיתונים כאלה, יש פה, כמו שאמר לי הקונסול, בין 30,000 ל-80,000 ישראלים. אז אם יש פה 10,000 רק עיתונים כאלה, דרך העיתון הזה אפשר יהיה לאחד את הקהילה פה, כמו בשאר המקומות. למה? פשוט מאוד ידעו את האמת, כמו ששומעים בקלטות. אם לא היו הקלטות מגיעות לפה, הרבה דברים לא נאמרים ומורחים את הכל ואף אחד לא יודע בדיוק מה קורה. פה דרך עיתון כזה אפשר לקבל מידע אמיתי ונאמן, ואפשר לראות גם באתר האינטרנט את כל מה שכתוב כאן עם הרעיונות החיים בדיוק עם האנשים שמובעים שם.
בשנים האחרונות, מאז שהתקרבתי לדת, אני מרגיש עניין בחיים שלי. אני, מה אני אגיד לך, למדתי הרבה מהדת. למדתי לתת. למדתי לתת מעצמי לאחרים.
מתחילים לספר לי שטיילתי עם חזיר בכיכר מלכי ישראל, ועשיתי... זה היה אליל, פשוט אליל. שימשה מימי הביניים.
אבל...
בוא למאה ה-21.
אני חושב שאתה... על הישראלים. במה אתה ישראלי?
במה אני לא ישראלי?
הוא אומר שאתה
בני הבינה. אז הוא אומר, מה פה שאני בני, במה אני פחות ישראלי מכל אחד מישהו אחר, במה? במה? בזה שיש לי שורשים? בזה שאני לא מחכה את הצרפתים ואת האמריקאים? בזה שאני לא הולך מאורטל ברחוב עם פריצות כמו שכל מודה של צרפת, אני אומר, במה? בזה שאני לא מדבר ניבול פה? בגלל שאני לא יכול לקלל בגסות? במה אני לא ישראלי? במה? מה זה ישראלי? מה זה ישראל? ישראל זה יש 60 ריבות להיות לתורה. ישראלי זה שר כל, ישראלי זה דבר קדוש. מאיפה זה בא המילה של ישראלי? זה בא מיעקב אבינו. לא יקרא שמך יעקב כי עם ישראל.
זה דבר שיכול לעשות מהפכה בתפיסה, זה יכול לעשות ליכוד ושיתוף בין כל האנשים, כי כולם ידעו את אותו דבר. זה גם ברוח יהודית קצת, יש פה רוח יהודית בשונה מעיתונים שחילונים שולחים על אפיק כמעט גוי שמנטרלים כל סממן יהודי. פה לא מתביישים ביהדות, לא שמתכוונים להחזיר בתשובה דרך העיתון, אבל לתת מושגים של יהדות. לדוגמה, מל גיבסון עשה סרט על יושקה, עשה קופה יפה. אנחנו בעיתון הבאנו את הגרסה שלו, ואנחנו אמרנו שיהודים מתוכנו צריך לעשות משהו כנגד. מה אני הייתי ממליץ לדוגמה לעשות? הסרט הרוגי מלכות. על משקל 10 הרוגי מלכות. אם הרומאים רצחו יהודי אחד שקראו לו יושקה, והם מאשימים אותנו על זה, הם רצחו אותו ואנחנו אשמים. הם עשו על זה עכשיו 350 מיליון דולר. הרגו יהודי ועשו עליו כסף. אז אנחנו יכולים לעשות סרט איך הרומאים רצחו את 10 הרוגי מלכות. מה זה לקחת תלמידי חכמים שלא עשו להם שום דבר חוץ מדבר אחד, הם למדו תורה. הם לא רצו שהם ילמדו תורה. למה? כי התורה יותר מדי חכמה. ויוון ורומא תמיד חשבו שהם הכי הכי פילוסופים והכי גדולים, והתורה מכחישה אותם, מה לעשות? אז הם פסלו את התורה, לא רצו שילמדו תורה. אז לקחו יהודי בן 120 בשם רבי עקיבא, וסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, עד שנפח את נשמתו, כשהוא אומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. לקחו יהודי מבוגר, תנא קדוש בשם יהודה בן בבא, ודקרו אותו ב-300 כידונים. לקחו יהודי תנא קדוש בשם רבי ישמעאל כהן גדול, והוציאו את העור של הפנים שלו מעל פניו כשהוא חי, פחלצו אותו, כי בת הקיסר חמדה את יופיו וביקשה מאביה, אם הוא לא חונן אותו אז לפחות שיפחלץ אותו בשבילה, שיהיה לה ככה על המזנון. 10 הרוגי מלכות במיטות משונות, זה הם עשו לנו. שווה סרט או לא שווה? עיתון שופר ניוז מביא את ההצעה, אולי סטיבן ספילברג ייקח אותה ויעשה משהו. לפחות עצה נתנו. אבל זה לא יגידו בידיעות אחרונות במערים. ועכשיו הוא רוצה, מל גיבסון ראה את הקופה שהוא עשה על חשבון היהודים, אז הוא רוצה לעשות עכשיו סרט על יהודה המכבי, ולהציג את היהודים, את המכבים, כמו קאובויז. הם אקדחים. פש, פש, פש. אתם רואים מה זה? בן אדם השקיע 25 מיליון דולר, עשה קופה יפה, והיהודים יושבים בשקט, ויש כאלה גם משלמים כסף כרטיס בשביל לראות מה הוא עשה עליהם. זאת אומרת, יהיו פה חדשות ותחקירים, דברים שאחרים לא מפרסמים, וגם דברים שאחרים מפרסמים, אבל עם הנימה האמיתית יותר והיהודית, בלי נטייה ימינה ושמאלה. בעזרת השם יתברך, יהיה ניתן להשיג את זה גם פה במיאמי, ויש כבר מי שמוכנים לקחת ולהפיץ את זה כאן במקום. עד כאן פתיחתנו. למי שיש שאלות, בבקשה.
We learned in the Nach that all the time there are small groups of people who start problems and they separate the nation as a whole. And Hashem says, for example, because of this small group, everybody gets punished. Today, we also have a small group, but very noisy group, who control the media and they control the newspapers. And they still, today, are making a lot of bayot.
הנקודה היא, אנחנו לא סובלים בשביל הקבוצה הקטנה. אנחנו סובלים בגלל הקבוצה הקטנה. לא בשבילם, בגללם. מה פירוש? כיוון שהם מצליחים לעטות את ליבם של ישראל מאביהם שבשמיים, ועם ישראל ברובו מתפתה ושומע בעצתם, לכן אנחנו סובלים. הקבוצה הזאת, נכון, היא מכוונת את העם לכיוון שהיא רוצה, להיות דומים לאמריקאים, לאירופאים, לתרבות שלהם, לחגים שלהם, לאמץ מהם את כל הדברים שלהם, את התרבות, הפולקלור, כל מה שרק אפשר, וכמה שיותר להתרחק מהיהדות והמקורות שלה. נכון, זה גורם לבעיות לעם ישראל. אבל עם ישראל לא צריך להתפתות. אם עם ישראל יהיה חכם ולא ישמע בכל הקבוצה הזאת, ובפרט, כמו שאתה אומר, יש לעם ישראל כבר את התנך לראות שהדברים כבר קרו בעבר, אז יש לו ניסיון של 3,300 שנה. אם ישכיל ויחכים, יצליח, אבל אם לא, אז יהיה כתוב עליו עוד קצת.
Why don't we stand up today and try to fix the problems of our community? Our community meaning the Jewish community, not get more separated, the Orthodox Jews should get out.
100% אתה צודק. למה אנחנו לא? קודם כל אתה פה, זה בעיה. אז קשה לנו. אבל אם היית איתנו שם, היה יותר קל. אבל גם אם אני ואתה היינו עושים את זה, זה לא מספיק. תראה מה אני משתדל לעשות. להוציא עיתון, להיכנס לבתים של החילונים הרחוקים. להביא מסעית עד לבית ברחובות. מחלק קלטות, סידי, וידאו, פותח אתרי אינטרנט. עושה כל מה שביכולתי להגיע ליהודים בכל מקום בעולם. זה עושה משהו, אבל זה עדיין לא מספיק. צריך יותר כוח ויותר אנשים ויותר מי שמוכן גם לעשות, דהיינו באזור שלו או לתמוך באחרים שעושים. זה נכון. המהלך הבא שלנו זה טיווי. אנחנו עובדים על זה ואני מקווה שנצליח. יש לנו כמה פגישות חשובות שצריכות להיות ויש כמה שמעוניינים, ואם נצליח לעמיד טיווי שיהיה בכל העולם כולו, אני חושב ובא לציון גואל. אבל אתה לא מנוע מלעזור, כן? אתה יכול להמשיך ולנסות לעזור. כן.
קודם כל, ברוך בואך למיאמי, כבוד הרב אמנון יצחק. אנחנו בשם תושבי מיאמי מודים למר אדקי על זה שהביא אותך לפה. יישר כוח, רונן אדקי. עכשיו, שאלה לי לפניך, כבוד הרב. אני יודע שבספר בראשית כתוב שם, כאשר האדם הראשון היה בגן עדן ואכל מעץ הדעת, הקדוש ברוך הוא בא ואמר, אחד אתה, והוא אמר, אני מתבייש כי עירום אנוכי. אומר לו, מאיפה אתה יודע שאתה עירום? האם אכלת מעץ הדעת? אז הוא אומר, האישה פיתתה אותי, האישה אמרה שהנחש פיתה אותה, אבל שם הוא אומר, הקדוש ברוך הוא למלאכים שהיו איתו, מה יהיה אם הוא יאכל מעץ החיים וחי לעולם והיה כאחד מאיתנו? אז זה קודם כל, יש פה חוסר הבנה בין מעשי העגל לבין מה שנאמר בגן עדן, שהקדוש ברוך הוא אומר למלאכים איתו, מה יהיה ויאכל מעץ החיים וחי והיה כאחד מאיתנו? כן, דבר שני.
לפני שתמשיך, הוא לא אמר ויהיה כאחד מאיתנו. וחי לעולם כתוב.
וחי לעולם.
זה לא דומה. וזה לא דומה גם לעגל.
מה זאת אומרת וחי לעולם? אם הוא יאכל מעץ החיים וחי לעולם, אז איך ההסבר עם סיפור העגל?
בוא אני אסביר לך. הקדוש ברוך הוא רצה שאדם הראשון יעשה תשובה. ואם הוא יאכל מעץ החיים והוא יחיה לעולם ולא תהיה לו מיטה, לא תהיה לו תקנה. כיוון שהקדוש ברוך הוא אמר לו שאם הוא יחטא, אז הוא יצטרך למות. ביום אכולך ממנו מות תמות. למה צריך למות? כי זה יהיה התיקון אם הוא יחטא. אבל אם הוא יאכל מעץ החיים, הוא יחיה לעולם. אם הוא יחיה לעולם, לא יהיה לו תיקון לעולם. ואז זה לא טוב. ועדיף שיהיה לו תיקון. לכן הקדוש ברוך הוא גירש אותו מגן עדן כדי שלא יאכל מעץ החיים.
שאלה שנייה לי אליך. ויברא אלוהים את האדם בצלמו ובדמותו. בצלמו ובדמותו ברא את העולם, את האדם. לפני פרשת נוח, אנחנו רואים, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי נאותם, ויקחו להם לנשים ככל אשר יכלו. בני האלוהים לוקחים את בנות האדם לנשים. איך אפשר להבין את הדבר הזה?
אז קודם כל המפרשים אומרים שבני האלוקים זה היו אנשים רמי המעלה והגבוהים ביותר והשרים שבהם, והם נקראו כך והם לקחו להם לנשים, אלה היו אנשים ענקים, ויש מפרשים שזה היו המלאכים בעצמם שירדו לעולם הזה ונתפתו, וברגע שיורד מלאך מעולם העליון, הוא משתנה בטבעו כפי הארץ, כמו שכתוב, אזלת לקרתה, הלך בנימוסה. הגעת לעיר, תתהלך בנימוסיה. כשירדו המלאכים לפה, כמו אצל אברהם אבינו, אכלו ושתו, אף על פי שהם לא אוכלים ושותים, ומשה כשעלה למרום, התנהג כמלאכים ולא אכל ושתה. אז כיוון שהם יורדים למטה, אז הם נתגשמו באופן מה? ממה שהם היו, ואז הם חטאו ולקו. לכן יש גם את נהר דינור. נהר דינור בעולם העליון, כל מלאך שיורד מתחת לנהר דינור כדי לחזור למקומו, צריך לעבור זיכוך עוד פעם בנהר דינור, שזה נהר של אש. אז לכן אל תתפלא שגם המלאכים חטאו ולקו.
שאלה אחרונה לי אליך. שלמה המלך אומר בספרו, כל הנערות זורמים לים והים לא מתמלא, עת לבנות ואת להרוס, את לנטוע ואת לעקור נטוע, אין חדש תחת השמש, כל מה שתאמר נאמר כבר, כל מה שתעשה עשו כבר. זה רומז על איזה דברים שהייתי מבקש את כבוד הרב לענות לי על זה.
אתה קפצת מפרק א' לפרק כבזן.
אני קופץ לזה כמה דברים, משום שיש דברים שלא ברורים וצריך להבין אותם.
הבנתי, זה ממש חידון התנ"ך הערב. והוא אומר נכון, אין חדש תחת השמש, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, אין חדש יותר. כל מה שהיה הוא שיהיה. וזה נכון, אין חדש תחת השמש. עכשיו, הוא גם אמר נכון, עת ועת, 28 פעם הוא אמר עת, נכון, עת לנטוע ועת לעקור נטוע וכן הלאה. נכון, הוא אמר את כל העתים, הוא אמר הרבה דברים, הוא אמר הרבה חוכמה. אבל הוא גם אמר, הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל. מה יתרון לאדם בכל עמלו שעמול תחת השמש? דור הולך ודור בא, בארץ לעולם עומדת. ואולי בני אדם סוף סוף יחכימו וישכילו ויבינו שהכל הבל. אז שלמה המלך אמר, הבל הבלים, לא הבל הבלים, כפל לשון, אלא ציווי, הבל את ההבלים. הנביא אומר, וילכו אחר ההבל ויהבלו, נהיים אהבלים מרוב הבל. אז אומר שלמה המלך, הבל את ההבלים, תשאיר את ההבלים הבל, אל תעשה מהם עיקר ממש. מה שהבל, הבל. מה זה הבל? דבר שאין לו קיום נצחי הוא הבל. כמו הבל היוצא מן הקומקום. כמו הבל היוצא בקרה. כשאדם מדבר, מתוך פיו יוצא הבל. זה נראה לרגע ונמוג. זה הבל. החיים שלנו, הוא אומר, הבל. כי מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול במיאמי? מה נותר לו מכל העמל שהוא עמל תחת השמש? מתחת לשמש, אם אתה עמל, לא יישאר לך מזה כלום, לא יוותר מאומה. מעל השמש, אם אתה תעשה דברים שיהיו מעל השמש, דברים רוחניים שיעלו עם נשמתך לכשתיפטר מן העולם, זה מה שנותר לך, זה הדבר היחידי. לכן הוא מסיים, סוף דבר, הכל נשמע, את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. הוא מתחיל בהבל הבלים, ומסיים את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אבל מעריך שלמה המלך לומר הרבה דברים, והרבה חוכמות, והרבה ניסיונות, והרבה דברים שהיו לו, והוא ראה וניסה בחוכמה ובדק. בסוף על הכל הוא אומר, גם זה הבל ורעות רוח, גם זה הבל, גם זו רעה חולה. כל דבר הוא אומר, היה לי שרים ושרות, נוגנים ונוגנות, שידים ושידות. היה לי מה שאתה רוצה בעולם. אצלי זהב היה מתגלגל ברחובות כמו אבנים. אבל תדע לך, הכל הבל. רק דבר אחד, את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, בשביל זה בא כל המין האנושי לעולם. זה שלמה המלך. תודה על שאלותיך. כן.
רציתי לשאול את כבודו שאלה אישית. אמרו לי שנביאים וצדיקים, גם אם הם נתקלים ביצרה, הוא פשוט עובר לידם ולא מפריע להם. רציתי לשאול את כבודו אם זה קורה גם לו.
אני אגיד לך, לי אין אחד, יש כמה. אין צדיק כזה שיצר הרע עובר לידו ובורח ממנו. רק אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, ודוד המלך, אחרי מעשה בת שבע, אלה היחידים שיצר הרע הפך להם לאוהב. היחידים, והם ארבעה שנקראים רגלי המרכבה. כל האחרים, יצר הרע רודף אחריהם יותר מכל אדם אחר. למה? כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. לכן צריכים לעשות הרבה תחבולות בשביל לא לתקל בו. אבל להגיד שיצר הרע בורח מבני אדם היום, צדיקים שבדורנו, קשה מאוד לומר.
אני וחברים שלי שהגענו לכאן, הגענו כדי להתחזק יותר. אמרת שהיצר הרע לא עוזב אותך. אוקיי, אבל כבוד הרב צריך לתת לנו להמשיך בדרך של כל הקלטות והסרטים שראינו ושיעור תורה יהיה כל אחד, אם הכבוד לא יעשה עם הרב שלו.
אז קודם כל, מי שלא יודע, יש אתר שנקרא שופר.net. באתר הזה יש את כל הקלטות, מהראשונות עד האחרונות, גם וידאו, גם טייפ בחינם, אפשר לשמוע, לראות. יש שם מאמרים שמתחדשים בכל יום, כתבות וכן הלאה. יש שופר של חדשות שהוא שופר ניוז, זה נקרא אתר שנקרא שופרניוז.com.net. גם שם אפשר לראות דברים בעניינים אלה. שיעורים, יש פה רבנים שנותנים שיעורים. אני מכיר פה את הרב עוזיאל, הייתי אצלו, ברוך השם, יהודי יקר שעוזר להרבה יהודים. מי שקרוב או בקרבת מקום יכול ללכת לשמוע שם שיעורי תורה, והוא מוכן לעזור לכל מי שמעוניין. אני מאמין שיש עוד שיעורים טובים אחרים, גם כן שאפשר ללכת וללמוד שם, אבל העיקר העיקרים זה לקבוע עתים לתורה. כל יהודי שיושב שעה שעתיים ביום וקובע עתים לתורה, אני אגיד לכם מה גודל השכר שלו. הוא פשוט מאוד מחובר בקו לקדוש ברוך הוא. יש אנשים, הסברתי את זה היום ליהודי שהיה אצלי, הנה אני מסתכל עליו. יש יהודי שרוצה תקווה. אנשים שואפים לתקווה. מה זה תקווה? תקווה זה מלשון קו. קווה אל השם, חזק ויאמץ לבך, וקווה אל השם. אתה חייב לעשות קו בינך לבין הקדוש ברוך הוא. מי מאיתנו לא היה רוצה שלו קו טלפון פתוח לקדוש ברוך הוא, שהוא מדבר איתו ישר, רק לוחץ, כמו ביפר. הופ, מדבר איתו, והקדוש ברוך הוא עונה לו. מי לא היה רוצה? אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. קווה לשם, תעשה קו. תעשה קו ביני בינך, ואנחנו נהיה מחוברים. מה שתרצה, אני אענה לך. איך עושים קו? כשאדם יושב ולומד את תורת השם, הוא בעצם מדבר עם השם. השם מדבר איתו. מה זה תורה? תורה זה דבר השם. והקדוש ברוך הוא מדבר אליו, והוא מדריך אותו, ומייעץ לו, והוא אומר לו איך יקבל שכר, ואיך יקבל בריאות, ואיך יקבל אהבה ואחווה ושלום ורעות מהאישה, מהשכנים, מכל דבר. אם תתנהג על פי התורה, אומר הקדוש ברוך הוא, זו עצתי, אז אתה תצליח בכל מעשיך. ממילא אם יש לך קו פתוח לקדוש ברוך הוא שעה, שעתיים ביום קבוע, אבל קבוע. למה קבוע? משום שאז אתה מראה שיש אדון עליך, ואתה מוכן להפריש מתוך 24 שעות, 1/24, 2/24, מתוך היממה שהוא נתן לך, אתה מוכן להכניע את עצמך, אתה אומר, זה לא שלי הזמן הזה, זה קביעות עתים לתורה, לקדוש ברוך הוא, ממילא הקדוש ברוך הוא נותן לך עכשיו את כל מה שאתה רוצה. כמו שיש הפרשת תרומות, מעשרות, לפני שאתה נוגע במאכל, אתה חייב להפריש. יש לך כסף שהרווחת, מהנטו צריך להפריש. אתה קיבלת פרי, אתה צריך להביא ביקורים. כל דבר, אתה צריך קודם כל לעשות פעולה שמראה שהבורא עולם הוא האדון, ואתה בא אחריו. יש לך בן ראשון, צריך לפדות אותו. כל דבר אתה צריך לעשות פעולה שמראה את אדנותו יתברך עליך, ואת זה שאתה מקבל את עול מרותו, אם כך, הוא יזון ויפרנס ויחלקל אותך וייתן לך עצה טובה הכל, אתה מחובר אליו בקו ישיר. זה קו התקווה של כל יהודי. אבל אם יהודי מתנתק מהקדוש ברוך הוא, מנתק את הקו, לא מחובר, אז הוא צועק ולא נענה, מבקש והקדוש ברוך הוא לא עונה לו. אבל אם הוא יראה את השם ועושה את מה שאני אומר כרגע, אז הקדוש ברוך הוא תרם יקרא ואני אענה. הקדוש ברוך הוא מיד עונה לכל מי שרוצה אותו. הקדוש ברוך הוא מחויב למי שמחפש את השלמות לעזור לו, מחויב. הקדוש ברוך הוא חייב את עצמו, הוא רוצה לעזור. אבל שאתה תהיה באמת אמיתי. אם אתה אמיתי ומבקש למות, הקדוש ברוך הוא הראשון שמחויב לעזור לך. ותפנה אליו, והוא יעזור לך. כמו משה רבנו. משה רבנו בא לפני הקדוש ברוך הוא, אמר, אין טעם לחיי אם עם ישראל לא קיים. והקדוש ברוך הוא אומר לו, בסוף סלחתי כדבריך. זאת אומרת, אפילו שכבר עומדת להיגזר גזרה, ואפילו קשה ביותר, אפשר לבטלה. איך אפשר לבטלה? אם אתה מחובר לקדוש ברוך הוא. אם אתה מחובר, יש לך פה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אני אראה לכם דוגמה כזאת, שהיא מאוד מעוררת לביטחון בשם, ומה גודל השכר של מי שלומד שעתיים. שעתיים רק אם יהודי לומד, אבל קבוע זה דבר שאין לו שיעור. מי שהיה בברוקלין קולג' לפני שנתיים בערך, היה שם מעשה עם הילד בן השלוש שלקה במחלת הסרטן ואבא שלו בא ובכה, ביקש רחמים עליו, כשהמצב היה אבוד כמעט. שעתיים ביקשתי ממנו, זה הכל. אתם יודעים איזה מהפכה נהייתה בעולם הילד הזה? לא יאומן כי יסופר. הילד הזה כבר הצליח להזיר אלפים אלפים של יהודים בתשובה. המעשה שלו הזה מסתובב היום בכל העולם ומעורר את כולם לתשובה. מה אפשר עם שעתיים לעשות? בבקשה, בואו נראה. אפשר לשאול אותך שאלה? אתה קובע עיתים לתורה?
לא.
מה אתה עוסק?
אני עובד כמו כולם. כרגע אני לא עובד, בגלל שאני בבית חולים הרבה זמן.
אתה מוכן לקבל על עצמך ללמוד שעתיים ביום, כל יום תורה?
כן.
בעזרת השם יתברך. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, וכל הקהילות הקדושות והתוארות, הוא יברך את השם הטוב, אליה יואב בן חיה. השם ישלח לו רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל, מהרה, ויסיר את המחלה, ויתקע אותה בראשו של ערפאת, אמן.
כל הסיפור התחיל שיום אחד אני בערב אשתי הייתה בנסיעת עסקים והילד היה איתי בלילה מחליף לו בגדים ופתאום אני רואה שהבטן שלו נפוחה יותר מהרגיל אני שואל אותו יואב, הבטן כואבת לך? הוא אומר לי לא, אני רק עייף, אני רוצה להרדישה אני אומר, טוב אשתי מחורה בבוקר התקשרתי לה, אמרתי תשמעי הבטן שלו נפוחה, אני לא יודע מה זה תפעו אותה פה לרופא כללי, פה שהיא רק הגישה גם משהו בבטן, אם יש לו משהו זה, אז ניקח אותו למנהטן. היא לקחה אותו פה לרופא הכללי, זה יום שישי. הרופא ראה את הבטן ואומר, הוא לא אוהב משהו הוא רואה, כלומר משהו מרגיש, ישר לאולטרסאונד ובדיקות לראות מה יש לו, בלונג איילנד ג'וש בקווינס. זה היה יום שישי, כל הרופאים בדרך כלל נמצאים שם, ויואב בינתיים כל יום. כל יום שעובר הוא מתנפח יותר ומתנפח יותר, הבטן גודל וגודל וקשה לו לנשום. ביום שישי, שבת, בערך ביום ראשון כבר אמרו לנו שיש לו את המחלה, יש לו סרטן בבטן שתוקף את הסרטן, זה נקרא סרטן השרירים, שתוקף את השרירים שעל כל החלקים, בחלקים הפנימיים של הכבד, המעיים, כיס המראה, הכל, פשוט הכל, וזה כל כך גדול, והרופא אמר שהוא מוכרח לציין בילד כזה קטן, גידול כזה גדול ועוד לא רע. הם אמרו שהזמן, אין לנו הרבה זמן לחכות ולשחק עם זה ולעשות את זה. הכניסו אותו לניתוח, להוציא קצת, לראות אם יכולים לעשות את הניתוח, אמרו אם יצליחו לעשות את הניתוח, להוציא את זה, יוציאו אותו, אם זה ממאיר, אז יוציאו אותו, אם זה לא ממאיר, אי אפשר לנגוע בזה.
מאמא.
Yes.
מסתנת.
Okay, you ask Hashem to make it better. Okay, mommy gave you rescue already.
Hello, mommy.
Okay, baby. Okay, it's gonna go away soon, okay?
זה היה מאוד קשה לראות אותו סובל במיטה עם כל הטיפולים הקימיים האלה ואיך הוא משתנה, כל הגוף שלו משתנה, כל הצבע משתנה. מצבע כזה של בן אדם חי, פתאום הכל נהיה שחור, הציפורניים כזה צבע ממש... מי שראה אותו לפני כן בשביל חודכם ממש רחמנות. סיימנו את הסיבוב של שש טיפולים של כימותרפי ואחר כך אמרו שצריכים להתחיל עם רדיאשן. לפני הרדיאשן הם רצו לראות אם יכולים לעשות את הניתוח. זה היה 10 שעות של ניתוח. הוא יצא על מיטה מחובה, על כל המכונות, כל הזה. בועות יוצאות לו מהפה, אנחנו נבהלנו, היה נפוח מהניתוח, זה היה מדהים לראות אותו עוד פעם. הלב שלנו, לא יודעת איך הלב שלנו, יש לנו כוח לעמוד ולראות את הילד שלנו ככה, זה היה מדהים. איזה כוחות צריך בן אדם לעמוד לראות את הילד שלו ככה, זה אחר. יוצא מניתוח כזה. הוא עבר ניתוח של 10 שעות, ואחרי כן החליטו שהם צריכים לעשות גם מקרנות בכל החלק של הבטן. התחלנו מהקרנות כל יום. במשך 20 דקות היה צריך לקבל הקרנות. כל טיפול של 20 דקות, הוא לא היה מסוגל לעשות כלום, הוא היה מקיא ולא רוצה לאכול, לא רוצה לשחק, הוא רק רוצה לישון ולישון ומקיא. וכואב לו, וממש סבל, 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 זה לא בא לי שואר איך הוא סבל, כמה הוא סבל. כתוצאה מהקרנות, הכבד שלו הפסיק לעבוד לגמרי, וכתוצאה מזה, הנוזלים שלו במים כל מה מתנפח, וכל מה צריכים עם נחל גדולה להוציא לו את הנוזלים מהכבד. הכבד שלו ממש הפסיק לעבוד, והוא התחיל להתנפח, וזה הגיע ממצב של פעמיים בשבוע להוציא את המים, והגיע למצב של כמעט 3 מים בשבוע. שאני מדבר על 6 ליטר של מים להוציא מהבטן בשבוע. 6 ליטר של מים להוציא מילד בן 3 כל פעם. ואז הם הציעו לנו לעשות השתלת כבד, לפני השקלת כבד, לפני שהם הגיעו למסקנה הזאת, הם הלכו לעשות עוד פעם ביאפסי של הכבד. בביאפסי הם הגיעו למסקנה שכל התאים מתים, אין תאים חיים שם בכלל. ולפי זה הם הגיעו למסקנה שתאים מתים לא יכול להיות שהכבד regenerate, כאילו ירבה את עצמו.
רחל, רחל נו השם אלוקינו רחל.
הדרך שהגעתי לרב אמנון יצחק מאוד מאוד מוזרה, שעד היום אנחנו שאנו חושבים אנחנו צוחקים איך זה. אני יצרתי קשר עם שלטיאל פעם אחת ואמרתי לו שאני מעוניין שהרב אמנון יצחק יבוא לבית חולים, ייתן לו ברכה, אולי תבוא ישועה מזה שהקדוש ברוך הוא ישמע לתפילתו, ושיש לו כל כך הרבה זכויות, לפעמים אנשים כמו, התפילה שלנו לא עולות ישר למעלה, כמו שאנשים צדיקים כמו. אז ביקשתי מאוד מאוד, אם נוכל לעשות את הטובה הזאת לבן שלי שיבוא, אז הוא לא הבטיח לי שום דבר וזה, אבל הוא בא בעצמו. הוא בא בבוקר, וזהו, ודעתי שההופעה בברוקלין קולג' בברוקלין, באמת לא היה לי מצב רוח, הייתי שכבתי במיטה ליד הילד ופשוט לא היה לי מה לעשות, כאילו הסתכלתי על התקרה, מחבק אותו ומודה לקדוש ברוך הוא כל דקה שנותן לי איתו, זה מה שעשיתי. ירדתי למטה, לקחתי מונית, הגענו לשם, אז התקשרתי לשלטיאל בטלפון, אמרתי שמע אני בחוץ לבניין, הוא ברח לי, תושב איתי בשורה הרביעית. טוב, ישבתי, ההופעה כבר התחילה, כבר באתי, ישבתי שם, ולפתע הוא בא והוא אומר לי את המיקרופון, הוא מספר את הסיפור שלך. לא שמעתי את עצמי, לא ראיתי אף אחד, רק הסתכלתי על הרב אמנון יצחק וסיפרתי לו את הסיפור, והתפרסתי בבכי, וממש ממש מתוך הלב, כאילו כאב אחרון, שכולם ישמעו אותי, שהקדוש ברוך הוא ישמע אותנו. ידעתי שזה הזדמנות אחרונה שלי לעשות משהו.
כבוד הרב, אני באתי כרגע מבית חולים. הבן שלי הוא בן 3. לפני 7 חודשים הוא קיבל סרטן בבטן. והוא סובל קשה. הוא עבר 3 טיפולים של קימו. בצורה מאוד קשה, הוא עבר ניתוח של 10 שעות ואחרי כן החליטו שצריכים לעשות גם הקרנות בכל החלק של הבטן. כתוצאה מהקרנות הכבד שלו הפסיק לעבוד לגמרי, וכתוצאה מזה הנוזלים שלו במים כל מה מתנפח, וכל מה צריכים עם נחל גדולה להוציא לו את הנוזלים מהכבד. כרגע אין הרבה טיפולים בשבילו, הוא משתמש בתרופה מאוד מאוד ניסיונית ושלא אפילו לא עברה את הפרוף של ה-FDA פה, של המשרד הבריאות. כשהוא היה חולה לפני 7 חודשים, הוא ידידה ששלחה לו ספר תורה קטן מפלורידה, וכל מה שמתי לו את זה על המיטה. יום אחד הוא לקח את זה והוא פתח את זה והוא בן 3, והוא אומר לאמא שלו, תראי, כתוב פה שהקדוש ברוך הוא ישלח לי רפואה שלמה.
my husband had gone to shul on Shabbat, and he asked me to pick him up from the bed. So I picked him up, and this little Torah that he has, he opened it up, he started opening it, and he was davening to Hashem for Refuah Shleima. And then he says, look, Mama, look, Hashem says here that I have to have a white Sefer Torah, and it's going to be very gadol, gadol, he said, big, and I'm going to have a Refuah Shleima.
ומאז אותו יום הוא אמר לה שצריכה לקנות לו ספר תורה גדול, לבן, כמו בבית כנסת. טוב, חשבנו שזה יעבור לו. ומדי פעם הוא תמיד מזכיר לנו שאנחנו צריכים לקנות לו ספר תורה גדול, לבן, ולא ספר קטן כמו של הילדים יש.
About the ספר תורה.
What about the ספר תורה?
I dreamed about it.
כשסיפרתי את הסיפור הזה, אז חשבו, טוב, נו, ההורים רוצים ספר תורה בשביל הילד כדי שלא רפואה שלמה. לפני שלושה ימים הרופא שלו, שבמקרה הוא יהודי, אז הוא שאל אותו, אליה יואב, מה אתה רוצה שאני אביא לך? אז הוא חשב שהוא יביא לו איזה צעצוע או משהו, אז במשך חצי שעה הוא הסביר לו בדיוק איזה ספר תורה הוא רוצה, והוא אמר לו שזה יהיה בשביל רפואה שלמה.
So, he told the doctor that also, Dr. Wexler. And we just let it go. 2 days later, he said the same thing. Dr. Wexler says, what are you going to do about it? I said, unfortunately, we can't because we can't afford it.
יש ארגון יהודי שנקרא High Lifeline. הרופא אמר לו, אני לא מבטיח לך, אני אנסה. הוא עשה כמה טלפונים, ב-11:30 בלילה, משפחה יהודית מברוקלין, שאני לא יודע מי, תרמה לו ספר תורה, ועשו לו קיצור. הוא ביקש את הכיסוי בלבן, הוא לא התפשר לשום צבע אחר, הוא רצה אותו בלבן. עשו לו את הכיסוי בלבן, והביאו את הספר תורה לבית חולים, ועשו שם, והציגו לו את הספר תורה, ונתנו את הספר תורה. מי שלא היה בחדר הזה, לא הבין במה מדובר. הוא היה כל היום במיטה, הוא לא יכול לזוז. בשעה 5 הביאו את הספר תורה, הוא פתאום מתעורר, והוא שאל איפה הספר תורה שלי. אמרתי לו, בחדר מחכים לך. לקחתי אותו לחדר, הוא כאילו התעורר לחיים. הוא חיבק את הספר תורה במשך שעה, הוא לא עזב את הספר תורה. וכשהחזירו את הספר, שאמרו לו שצריך לקחת את הספר תורה לבית המדרש באזור שאנחנו גרים, הוא היה שוב פעם עצוב. כיום הוא מחכה שנחזיר אותו הביתה ונכניס את הספר תורה לבית כנסת, אבל המצב שלו לא מאפשר.
אפשר לשאול אותך שאלה? אתה קובע עיתים לתורה?
לא.
מה אתה עוסק?
אני עובד כמו כולם. כרגע אני לא עובד, בגלל שאני בבית חולים רוב הזמן.
אתה מוכן לקבל על עצמך ללמוד שעתיים ביום, כל יום תורה?
כן.
בעזרת השם יתברך. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, בכל הקהילות הקדושות והתורות, הוא יברך את השם הטוב, אליה יואב בן חיה, השם ישלח לו רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה ויסיר את המחלה ויתקע אותה בראשו של ערפאת, אמן.
כשסיימתי לדבר ישבתי אחד הבחורים שעובד במשרד לידי לא ידעתי שהוא נמצא שם. הוא בא וחיבק אותי. ואני התפרצתי בבכי. ואז התיישבתי. אחרי כמה שניות, הוא עלה לבמה ולקח על עצמו מצווה ציצית.
יש פה מישהו שהתרגש מאוד מהסיפור של הילד אליה, והוא התחזק מאוד מהדברים של האבא, והוא מוכן לקבל עליו עול מצוות לרפואתו של הילד. אשרה ואשרה חיפו. נפתוח.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
אמן. רגע, רגע. רגע, רגע. יהודים יקרים, עכשיו התרחש דבר גדול. הילד בן השלוש החזיר יהודי בתשובה. הזכות הזאת תעמוד לו בעזרת השם.
ואז ראיתי את כל האנשים האלה שעולים לבמה, פשוט נבהלתי.
מי עוד מהציבור הקדוש מוכן לקבל עליו עוד מצוות לרפואתו של הילד המיוחד הזה? מי עוד רוצה לקבל עליו ציצית ולצאת לדרך לרפואתו של הילד? יש עוד מי שמוכן? בכבוד, בוא צדיק, בוא, בכבוד, איפה המוזיקה? כן, מי עוד רוצה? חבר'ה, פה, שורה ראשונה, בוא, הנה עוד תימני, אשריך.
חשבתי שבתו רגע, אני רוצה לברוח להתחבות.
בוא, בכבוד.
לא יודעת מה להרגיש.
בוא, אשריכם ישראל, בוא.
אני לא חושב שבאותו רגע זה הייתי אני, כל אנשים, אני חולם, אני פשוט אני במקום, אני לא במקום, מה קורה איתי בכלל? הרגשתי שיהיה פה נס. המצב שלו לא רק שהוא התדרדר אפילו טיפה, אבל אמרתי לאשתי במילים האלה, יכול להיות שקדוש ברוך הוא רוצה להראות שפה זה לא דרך הטבע לרופאים בגלל שהם משתמשו בתרופה זו או אחרת. הוא רוצה להראות כמה שהנס הוא גדול, אז להביא את המצב שלו, שיביאו לי, שיכתבו, שיגיעו למצב שיכתבו כבר, שאנחנו כבר לא יכולים לעשות שום דבר, הכבד כבר אין לו סיכוי, אין לו סיכוי להתרפות משל עצמו, הוא צריך השתלת כבד, אנחנו כבר לא יכולים לעשות פה כלום יותר. ואתה מדבר על הבית חולים הכי טוב בעולם, שבאים אליו מכל העולם, שהם הרימו את הידיים, לא יודעים איך לטפל בו יותר בכבד. אני כבר לא מדבר על ה... הם כבר לא מדברים פה על ה... על הסרטן שיש לו כבר, הם רק להחזיר את הכבד. הטיפולים לא הסתיימו, התוכנית שהם הכינו לא הסתיימו, זה הפסיק באמצע, אפילו לפני האמצע. הם לא סיימו שום דבר לגבי לגמור את הטיפולים של הקימו, של הקימותרפיים וכל התרפיה של הסוף. ברוך השם, אחרי שבועיים וחצי, פתאום משלוש פעמים שמוצאים 6 ליטר ביום, הבטן לא גודלת יותר. הכבד התחיל לעבוד, עשו לו בונסקן, שזה סקרת עצמות קאטסקן, הוא נקי מהסרטן, לא מצא שום דבר בעצמות, לא מצא שום דבר בזה. פתאום התחיל לראות לי שאני קורן וצוחק ומחייך לכולם, והולכים לא הבינו מה קורה, אז נכנסו לחדר, הם ראו את יואב יושב, משחק, פתאום אוכל פיצה, פתאום אחרי חודשיים וחצי שהוא לא אוכל כלום, הוא מקיא את הכל, הוא אוכל פיצה והוא רוצה את זה והוא רוצה את זה, אז הם הבינו. כאילו שהוא מרגיש לו הרבה יותר טוב. הרופא המנתח שלו, הוא בא והוא מסתכל עליו והוא אומר, אני ידעתי שזה לא כל התרופות האלה, זה השם. והוא איטלקי והוא לא יהודי, והוא כל הזמן הוא משתמש במילה השם. הוא יודע שזה מעשה השם, זה נס, זה לא דרך הטבע. Thank you.
רחל רחנו השם אלוקינו רחל ויעל ישרו מנה מכור רחל
Thank you, Hashem, for letting us be here today. Thank you for all the Rabbanim. I'm a miracle of Hashem.
מה זה עשה. אמנם התעוררו שם הרבה יהודים בתשובה, עלו כ-100 איש לשים ציציות, 30 מתוכם הלכו לישיבה. יש סרט שנקרא קוקו מביא קוקו, ששם רואים אותם, לא להאמין, לא להאמין. הם במונסי, לומדים אצל הרב בחרך. משהו לא מהעולם הזה. ברוך השם. אני רק רוצה להודות, לפני שנמשיך, שהערב נתרם לרפואתו השלמה והמהירה של חנניה שלמה סלח בן נעימה, רפואה שלמה. ולהצלחת שמואל חנניה בן מישאל, והמרחם על כל בריאותיו, וירחם על נפש רוח הנשמה של אליהו בן מסעוד הסולין, השם יניחו בגן עדן בכלל מתי עמו ישראל. כן, למי שיש עוד שאלה, בבקשה.
אני לא מבין אישית איך יכול להיות מצב ש... כתוב משהו בתורה, או יש איזשהו מצב בתורה שבעל פה, שלא, אולי אין על זה חילוקי דעות, אבל יש, כמו שכתוב, למשל, מעם לועז, מסבירים על נושא מסוים, ומתוך ההסבר עצמו, אומרים, ויש כאלה שאומרים ככה, ויש כאלה שאומרים ככה, ויש כאלה שאומרים ככה. אז איזה צד אנחנו באמת אמורים לקחת?
יש דברים שהם סתרי תורה, יש דברים שהם פשטיים, יש דברים שהם מדרש, ויש דברים שיש בהם רמז. יש דברים שהם נאמרים על פי אחד מהתנאים, ותנא אחר אומר גרסה אחרת, וכל אחד מדבר לפי מדרגתו, ולפי גילוי חלקו בתורה. ויש אם ישבים אותם, לא את כולם אנחנו ראינו שישבו, אבל יש דברים שישבו אותם, ואז אתה רואה פתאום שאפשר שיאמרו דברים כאלה ואחרים שנראים כסותרים, ועליהם נאמר ככלל, אלה ואלה דברי אלוקים חיים. אבל צריך סבלנות. אם קוראים את הדברים מיד ורוצים את התשובה במקום, לא תמיד מוצאים. תורה ענייה במקום זה ועשירה במקום אחר. צריך קצת סבלנות. גם לי יש הרבה קושיות שעדיין נשארו לא פתורות, כמו מדרשים שאתה אומר ואחרים. אבל במשך הזמן שהספקתי ללמוד, נתקלתי הרבה פעמים בדברים שבזמנו לא ראיתי, ונגלו לעיניי יותר מאוחר. ואז נתיישבו אצלי, ואני אף פעם לא מעלה בדעתי, אתה מבין שיש סתירה בין הדברים, כיוון שחכמים עברו את הכל ולא מצאו בזה שום פרחה. אבל יש שיטות בלימוד, וצריך לדעת מהם השיטות, יש כללים גם, יש דעת רבים ודעת יחיד, אין דעת היחיד נדחית אלא לעניינים מסוימים, אבל היא קיימת לעניינים אחרים, אבל צריך לשבת וללמוד את הדברים האלה באופן יסודי. מה עוד שמדרשים, זה מסוג הדברים שהם לא כמו פירוש של הפשט, שאתה צריך לראות את זה בדווקא בתוך הפשט, אלא הם דברים שנמסרו במסורה. ותלוי כל אחד מבית ריבו, תנא דבי רבי ישמעאל, תנא דבי אחר וכן הלאה, כל אחד קיבל במסורת את מה שקיבל ולסיבה שקיבל. סבלנות פותרת את רוב הבעיות, וגם אם לא נפטרות כולן, זה לא מפריע לנו לעשות את רצון הבורא. יש לנו תרי"ג המצוות ואת ההלכות שכתובות, ואחרי כל הדברים בסוף יש לנו את המסקנה מה צריך לעשות. כן.
ערב טוב.
אהלן.
ברוך הבא וחודש טוב. קוראים לי רחל.
קוראים לי אמנון.
נעים מאוד, אני שמעתי הרבה קסטות שלך כבר שנתיים, הייתי חילונית, קיינוף, ועכשיו ברוך השם אני שומרת שבת, שומרת מצוות, ונוסעת ושומעת את הקלטות שלך.
נפלא.
יופי. מה אנחנו יכולים לעשות פה להתחזק על המצב בארץ?
אתם תשארו פה ואנחנו נתחזק בארץ.
לא.
תדעי לך, עם ישראל זה נגרע קומה אחת. עם ישראל, קומה אחת. אם אדם מקבל מכה ברגל, הראש מרגיש. אם אתם מרגישים מה שקורה בארץ, זה כבר סימן טוב שאנחנו מחוברים בקומה אחת, בדיוק כמו שאמרו חכמים.
בלב ובנפש.
אז מה עושים? באמת צריך להתחזק בתורה ויראת שמיים. הדבר היחידי שיכול לשמור עלינו מכל רע וללמד עלינו זכות בשמיים שלא נקבל עונש על חטאים, זה כמה שיהודים יותר התחזקו בתורה ויראת שמיים, ככה ייטב לנו. אבל אם אנשים כל אחד פונה לדרכו, אין אחדות בקיום תורה ומצוות, אין חיבור לקדוש ברוך הוא, אין תקווה קווה לשם, אז חס ושלום אנחנו פרודים והעולם יכול נגדנו. כתוב, אתם ניצבים היום כולכם. מתי אתם ניצבים? כשאתם כולכם. מה זה ניצבים? אי אפשר לכפוף אתכם. כתוב, גיבור לא יכול לשבור חבילה של קש. קש זה דבר קל, אבל כשיש הרבה קש באגודה אחת, אפילו גיבור לא יכול לשבור את זה. אבל אפילו חלש יכול לשבור כל קש כשהוא בנפרד.
נכון.
כשאנחנו פרודים ואף אחד לא מחובר לשני, ממילא הכוח של האויבים עלינו בקלות להתגבר. אבל אם אנחנו כאחד ניצבים, זה בתנאי שכולכם לא יכולים עלינו. ואין חיבור יותר מאשר המכנה המשותף שקוראים לו התורה.
נכון.
זה המכנה המשותף שלנו, איתו אנחנו יכולים לנצח. בלעדיו אנחנו חסרי כל הגנה.
אני שמעתי את הקלטות שלך היום או אתמול, ואתה דיברת על, על זה שאני יכולה להכניס 1,000 אנשים חזרה בתשובה, על זה שאני אצלצל 10 דקות ביום לכל אחד שיקחו $6 לחודש קלטות הביתה. נכון. האם אני יכולה לעשות את זה פה?
ודאי, זה נקרא תוכנית ה-100,000 קלטות. אם מתרימים בכל יום $6 יהודי למשך שנה, זאת אומרת שהוא נותן במשך שנה $72, אפשר בזה, אם כל יום תעשי רק אחד כזה במשך שנה, אז את תצליחי לגייס 100,000 קלטות שאפשר לחלק ל-100,000 בתי אב יהודים.
אז אני פשוט יכולה לצלצל לאנשים, לקחת את הכתובות שלהם שהם מוכנים לעשות את זה ולצלצל לשופר?
נכון.
לתת להם את הכתובת?
נכון.
בסדר, ברצון, בשמחה.
אשרייך ותזכי למצוות.
אמן. הבן שלי קוראים לו רפאל בן רחל וחנה בת רחל.
רפאל בן
רחל.
רחל וחנה בת רחל.
כן.
יזכו לשוב בתשובה וזיווגים הגונים מהרה.
אמן. תהיה בריא, כל טוב, אתם. נסיעה טובה. תזכה למצוות, ואני מקווה שעשרות כמוך יהיו אחריך. אמן.
אמן. ביי, ביי. כן.
אני שמעתי אחד מקלטות שלך, של הרב, על אמות המשיח, וגוג המגוג, וקלטות כאלו, על יחזקאל ומה כתוב הכל. הרב אמר שהגזרות האלו לא ייבטל וזה חייב לקרות, תלוי איפה אנחנו בתמונה, כל אחד אחד, נכון? והרבה רבנים אומרים שהגזרות האלו יכול לבטל, ואני רוצה לדעת איפה המקור של הרב שהגזרות האלו לא יכלו לבטל והם חייבים לקרות.
קודם כל יש הרבה מקומות שכתוב את הדבר הזה. אחד מהם זה הפסוקים עצמם שאומרים שגוג ומגוג יתרחש בארץ ישראל אחרי שעם ישראל יגיע לארץ ישראל. אני מקריא את זה מהפרקים למתחת למתת ביחזקאל. תקרא את המלבים על זה מסביב, ועוד מפרשים הרד"ק ואחרים שמדברים מה יהיה באחרית הימים. הקדוש ברוך הוא אמור להיפרע מכל אומות העולם, זה עדיין לא היה. אומות העולם ילחמו אלו באלו על פי הזוהר הקדוש, והקראתי גם את המקורות של הזוהר הקדוש. ויש עוד מקורות נוספים שמדברים בעניין הזה, זה חלק מהגאולה שחייבת להיות עד שיכירו כל אומות העולם, כולל זכריה י"ג י"ד וכולל מלאכי בסופו ועוד כהנה וכהנה. זה עדיין לא התרחש וזה חייב להתרחש, כי הקדוש ברוך הוא צריך ללבוש פורפירה דילה ולנקום, כמו שאתה אומר כל בוקר, אל נקמות השם, אל נקמות הופיע, הנשא שופט הארץ, השב גמול על גאים. זה מה שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לכל אלה שיצרו לעם ישראל 2,000 שנה וטבחו בהם. אחרת, לא ימוצא הדין איתם. יתרה מזאת, נאמר, בזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא עתיד להעמיד את נבוכדנצר ואת פרעה ואת טיטוס הרשע וכל סנחריב ואחרים, באותם מלכים ואותם מנהיגים שיהיו בדור הזה של גוג ומגוג, כדי להיפרע מהם על מה שעשו לעם ישראל. כן.
אם אפשר לקבל רפואה שלמה לקלרה בת גיטל, שלאחרונה גילו לה את מחלת הסרטן.
קודם כל אני לא מחלק רפואות.
לא, את הברכה.
או, ברכה לקבל. אני מוכן.
קלרה בת גיטל.
מה היא? דתייה או לא?
הם התחילו לשמור שבת לאחרונה יותר.
חלה טובה.
עם כיסוי ראש כבר שנה וחצי.
צריכים לחזור בתשובה, חבר'ה, אין זמן.
משתדלים, מתחזקים לאט.
מה זה משתדלים? הרופא נותן תרופות לבן אדם, אנטיביוטיקה, אומר לו כל 6 שעות. אתה לוקח אותה, אומר משתדל. משתדל, זה לא עוזר. צריכים לקחת תרופות בזמן. אם לא לוקחים תרופות בזמן, זה לא מועיל. חייבים לשוב בתשובה. תבינו, הקדוש ברוך הוא לא נותן מחלות וייסורים לאדם, אלא כדי לעוררו לתשובה. הקדוש ברוך הוא היה מעדיף לא לעשות זאת, אבל מה לעשות שבן אדם גוזר על עצמו את זה? אם כבר מגיע לאדם איסורים, הוא צריך להבין שמן השמיים מאותתים לו. אין זמן. אי אפשר למשוך את הזמן יותר מדי. אי אפשר להגיד עד שאני אתרגל. אין זמן. אדם כבר מאותתים לו, כדאי לחזור מיד. אני מציע לחכמים, לפני שיגיע אליהם משהו, ישובו לפני כן ויהיו בריאים תמיד. כן, מה שמה?
קלרה בת גיטל.
קלרה בת גיטל, רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל, מהרה.
אמן.
שאלה, כן, יש לו שם.
האישה צריכה לשים כיסוי ראש, דאורייתא. נכון? כיסוי ראש, מה מתכוונים? עשי כיסוי ראש, זה בגלל צניעות של האישה?
אתה רוצה להגיע לפאה, בקיצור.
למה האישה שמה פאה? האישה שמה פאה, נהיית יותר סקסית ממה שהייתה מקודם.
בלי מילים גסות. תשמע לך.
אז מה, מה הקטע של האישה שמה פאה? אני צנועה. אבל מה, השיער יפה?
בוא תקשיב. אישה צריכה ללכת בכיסוי ראש צנוע שמכסה את שערות ראשה. שער אישה, דיינו, אם היא שמה פאה, לספרדיות אין יותר ללכת עם פאה. לאשכנזיות, בגלל שהם הקלו בזה לאור מה שהיה בזמנם באירופה, אז גדולי הפוסקים שלהם התירו להם ללכת עם פאה צנועה ביותר, קצרה, ולא של פארפוסט מייג'רס. גם לא קסטם, ולא של נערות איטלקיות. וגם לא כאלה שכבר לוקחות עם שביל ועם זה והכל, כן? וגם לוקחות את הכסף של הבעלים שלהם, הרבה כסף זה עולה. וגם זה מריח לא טוב. כן. אבל בכל מקרה, כיסוי ראש הטוב ביותר זה מטפחת, שתכסה את כל שערות הראש, ואו בנוסף כובע, ואו כובע שמכסה את כל שערות הראש. אישה זה אישה נשואה, גרושה או אלמנה. אלה חייבות בכיסוי ראש.
גרושה חייבת בכיסוי ראש?
כן.
אבל מי עכשיו כל אחד יראה אותה, אולי ירצה להתחתן איתה, לא יתחתן לה משהו שהיא נשואה.
אל תדאג. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים, וימצאו לה את הזיווג ההגון. Thank you, כן, פה מישהו.
הדרך היחידה לתת חינוך יהודי דתי זה הבתי ספר. זה עולה בערך $1,000 בחודש. האם זה נחשב למעשר, צדקה או מעשר? לא יודע.
חלק מהפוסקים אומרים כן, שחלק מהלימוד, משכר הלימוד, נחשב למעשר.
כמה?
האם הכל או לא, תתייעץ. אבל אני אומר...
זבון הוא פשוט, אם יש לך בלי עין הרע שלושה ילדים, אנשים פה מגיעים ל-30-40 אלף דולר בשנה.
אם אתה יהודי מאמין, אתה צריך לדעת שמזונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה ועד אחרית שנה. חוץ מתשרי, תשרי זה תלמוד תורה, שבתות, ראשי חודשים וימים טובים. כל המוסיף, מוסיפים לו. שלושה ילדים, $3,000, מוסיפים לך מן השמיים. ארבע, מוסיפים. אבל יש מי שמקלים לומר שחלק מזה אפשר להשתמש. אם אתה יכול בלי זה, עדיף. אם תפתח בשם, ייתן לך יותר. כן.
תגיד לי, בבקשה, אם כל העתיד כתוב בתורה. ואם הוא כתוב, אז למה לא עושים החכם עם משהו שקורה אסון?
קודם כל, עד סוף הדורות כתוב מה יהיה. חכמים עושים מה שאפשר לעשות. אבל הלא חכמים לא שומעים כולם.
לא, אני מתכוון על האסונים שקורים.
אסונות?
אסונות, סליחה.
מה אתה רוצה שהם יעשו, שהם ימנעו את האסונות, כן. החכמים?
כן.
החכמים יכולים רק להגיד מה לעשות בשביל שלא יהיה אסונות, אבל למנוע אותם לא יכולים, כי הבחירה זה של כל אחד ואחד. אם אני אומר דוגמה שפה חס ושלום צריך להיות איזה משהו, אבל אם כולם יקבלו עליהם עכשיו ציצית, לא יקרה. ונגיד שצעתי את זה וחלק עשו וחלק לא עשו. נו, מה אני עוד יכול לעשות? אם הנביאים אמרו לנו, לא אמנון יצחק, הנביאים אמרו לנו מראש, מה יהיה עד אחרית הדורות? והם אומרים גם מה צריך לעשות, ועדיין לא עשינו. אז מה יועילו החכמים שבדורנו, אם כל הנביאים אמרו ואנחנו עוד לא שומעים? על מה חרב הבית ואנחנו נמצאים בגלות במיאמי, אתה יודע? על שנאת חינם. ועוד לא תיקנו את זה. אם היינו מתקנים את זה, אבל אנחנו יודעים מה הסיבה. אם נתקן את זה, ניגאל. אז לא צריך אותי ואותך. כבר נאמר לנו, אנחנו כבר 2,000 שנה בגלות בגלל זה, ועוד לא החלטנו לתקן.
אז לעתיד כתוב בתורה.
בטח כתוב.
תודה.
כן. מה זה גלות? בוא אני אסביר לך. אם הקדוש ברוך הוא מגרש אותך מהבית, אתה הלכת לבד. עוד יותר גרוע. זאת אומרת, הבית שאיבה הקדוש ברוך הוא למושב לא זה ארץ ישראל. שם הוא בחר להשכין את שכינתו, זו הארץ היחידה בעולם שהיא מקודשת בעשר קדושות, שם בית המקדש, שם תבוא הגאולה, כל הנשמות שבאות לעולם דרך ירושלים והר הבית, הר המוריה, כל הנשמות עולות משם, שם נעקד יצחק אבינו, שם הקריב קורבן אדם הראשון, שם עקד אברהם אבינו את יצחק אבינו, זה המקום הכי מקודש. ותקי הארץ את יושביה, אתה יודע מה זה אומר? כמו שאתה אוכל איזה מאכל, אז הוא לא מתעכל טוב, לא מתאים, הוא נפלט החוצה, ככה בדיוק המצב. אדם שלא מרגיש את עצמו ואת שורשיו במקום הכי מקודש, והוא בוחר ארץ העמים, ארץ שהיא טמאה, הארצות האלה הן טמאות, אתה יודע כמה טומאה יש פה במיאמי, נכון? והוא בוחר להיות במקום כזה, במקום להיות במקום שהוא מקודש בקדושה גדולה על ידי הקדוש ברוך הוא, יש לו בעיה קצת.
אבל זה לא בדיוק בחירה, זה גם מחוסר ברירה.
לא.
למה לא?
לשלושה דברים התירה התורה שאדם יעזוב את הארץ. אחד, ללמוד תורה, זאת אומרת אפילו ימצא תורה יותר שהוא יכול ללמוד בחוץ לארץ מאשר בארץ. נגיד פה יש איזה רב ענק ועצום שאצלו אתה יכול ללמוד יותר ממה שבארץ, זו סיבה מספקת לעזוב את הארץ. או לצורך נישואין שהוא צריך להתחתן, או שיש רעב גדול מאוד בארץ ואתה בשביל להציל את נפשך יוצא לחוץ לארץ. כל זה מדובר רק לפרק זמן שצריך ולחזור, לא להשתקע.
טוב, להתחתן התחתנתי, פה.
יפה, ללמוד אתה לא לומד.
אבל לא, אני אגיד לך את האמת, יותר מתקרב מארץ, באמת.
נכון.
נכון, לא לומד כל כך.
נכון.
אני אגיד לך, זה לא כל כך קל פה.
בוא אני אסביר לך, השאיפה הכי גדולה שצריכה להיות ליהודי, זה לבוא לארץ ישראל ולקדש שם שמיים שם ולקיים את המצווה של יישוב ארץ ישראל. אני מכין לכם דירות עכשיו. ארגון שופר הולך להקים בעזרת השם עיר שתיקרא שופר סידי. זה יהיה ברמות בית שמש 3,000 יחידות דיור. יש עוד מקום אחד. איך שאני חוזר עכשיו.
הרב, מאיפה שאני בארץ? $100,000 אתה לא יכול לגור במרתף.
אז בוא אני אגיד לך, אנחנו הולכים להקים שם דירות של $100,000 ל-100 מטר מרובע, שזה מציעה בכל קנה מידה. בעזרת השם זה יהיה מקום לתפארה. יש עכשיו עוד מקום שלוקחים אותי, ודווקא מהממשלה רוצים שאני אקח את המקום הזה. יכול להיות שהם יעזרו בפיתוח ובכמה דברים שיוזילו את הקרקע. 20 דקות מהכינרת. מקום, בובה של מקום. איך שאני מגיע לארץ, יום שני, בלי נדר, יש לי פגישה שם לראות מקום גבוה מאוד שמשקיף לכינרת, 20 דקות מהכינרת. אם אנחנו נסגור שם על המקום, זה יהיה מקום מיוחד לאלה שירצו סטייל.
אני לא רוצה סטייל, אני רוצה קרוב למשפחה. מאיפה אתה בארץ, אם אפשר לשאול?
בני ברק.
אתה מוכן לגור בבית שמש?
אני...
בחיים לא תגור, אתה צריך להמשיך, לא תגור שם.
לא, לא, לא.
אתה רק בבני ברק.
לא, אני בלי נדר. אם אנחנו מוציאים לפועל את שופר סידי, אני אהיה שם.
אתה תעבור לשם.
בטח, מה זה?
אם אתה עובר, גם אני עובר.
3,000 יחידות דיור, מה זה? צחוק, זה עיר. זה 20-30 אלף תושבים. זה, אנחנו נעשה אינטרנט פנימי עם כולם, זה יהיה משהו משגע. יש לנו רעיונות טובים דווקא. גם תעסוקה יהיה שם.
תודה רב.
כבוד הרב, יש לי שני שאלות שמלוות אותי זמן רב, והן מה שמונות ממני לחזור בתשובה. אני כתבתי כדי לא לשכוח. שאלות די קשות, אז יש גם בקשה. אם כבודו יכול לענות לי בתשובה קצת שונה מהרגיל, ולא על ידי כך כתוב או כך נאמר, אלא תשובה יותר חותכת, כמו שנתת תשובה ממש חכמה, ממש יפה, לגבי קיומו של בורא העולם, על ידי השעון ביער בן שמן, תשובה בסגנון הזה. השאלה הראשונה שלי, אני אדם מאמין ובטוח בקיומו של הבורא, לאיזו מטרה הגעתי לעולם? אינני בטוח. על פי מה שהבנתי מדבריך, הגעתי כדי לתקן את הנשמה. אם זה נכון, אינני משוכנע, אולי כן, אולי לא. ואם כן, הבורא הכתיב למשה את חמשת חומשי התורה, ולא את תפילות היום, כמו שחרית, מנחה, ערבית וכדומה. הייתי רוצה להשתכנע שזהו רצונו של הבורא, קריאת הסידור, ואכן הדברים הכתובים בו. השאלה השנייה היא, הזנתי להמון קלטות שלך, ושם הסברת בצורה מאוד יפה וחכמה, כי כאשר האדם נפטר מן העולם, עדיין יש לו עיניים, אך הוא אינו רואה, יש לו אוזניים, הוא אינו שומע וכדומה. אך מי אמר שהבורא לא הפיח בנו כוח אלוקי זמני, כמו בטריה של משחק, או כמו משחק שממונה על ידי קפיץ, וכאשר הקפיץ רפוי, המשחק מפסיק לעבוד. אלה הם שני התשובות, השאלות.
ואם עניתי לך, אז בעזרת השם אתה חוזר בתשובה?
אם התשובות משכנעות אותי על ידי הבקשה, ודאי.
אוקיי. קודם כל, לתקן את הנשמה, פירושו של דבר, להשלים אותה. הנשמה, כשהיא באה לעולם, היא חסרה. כי היא באה ריקנית. ולתקן פירושו, כמו שאומרים, דבר מתוקן. דבר מתוקן זה דבר מושלם, לא דווקא שנשבר ותקנו אותו. דבר מתוקן זה בשלמותו. לתקן את הנשמה פירושו להשלימה, כמו שאמרנו, והאדם נברא, בשונה מכל בעלי החיים, הוא נברא אפס. והוא צריך ללמוד, ומלמדים אותו. ובלי שהוא ילמד, הוא יהיה כמו חיית השדה. צריך להדריך אותו, הוא צריך להתלבש לפי עונות השנה, הוא צריך מחסה בית, הוא צריך כלי מגן להגן על חייו. בקיצור, הוא הכי מוגבל בבריאה, אף על פי שהוא הכי חשוב בה. שור בן יומו קרוי שור. מרגע שהוא נברא עד רגע שהוא ימות, לא ישתנה בו שום דבר חוץ מגודלו, אבל שום תוספת דעה או ידיעה, לא מלבוש, לא בית, כלום. כל בעלי החיים כך. הם באים מוכנים לבריאה. היחידי שלו ותלוי באחרים זה האדם. למה האדם יצא הכי מוגבל? שהוא בעצם הכי מפותח. משום שהאדם בונה את עצמו. האישיות שלי, בשונה משלך, ובשונה מכל אדם אחר, היא נבנית על פי מעשינו, על פי לימודנו. כמה שנספוג יותר לאני, האני שלי מתפתח בהתאם. יום הפטירה זה סיום מסכת החיים. מה אתה שווה? מה שאתה בנית את האני שלך. אם בנית את האני שלך רק לצורך העולם הזה, למדת תואר אקדמי בשביל שיהיה לך עיסוק, כל הבנייה הזאת הולכת לתוהו, ביותך בסופו של דבר חול ורק חול. הנשמה שלך, שהיא נשארת כי היא חלק אלוקה ממעל והיא לא בטריה שנגמרת, כי אחרת אין תכלית לבריאה ולחיים, כי לא מובן למה האדם כל ימי חייו צריך ללמוד ולהשכיל ולהתפתח ולהגיע למעמד בשביל בסוף להפך לחול בתוך קבר, כמו שלא ייתכן שיבנו את המקום היפה הזה, וביום הפתיחה, תרם השימוש בו, יפוצצו אותו. זה דבר לא הגיוני. שאתה תיבנה בכל מהלך חייך ותגיע למעמד מסוים ורמה השכלתית מסוימת ויום אחד יפרקו אותך לחול, זה דבר לא הגיוני. אדם חכם לא עושה כזה דבר, והאלוקים על אחת כמה וכמה. ואם היה צריך הקדוש ברוך הוא לפח בך נשמה שהיא אלוקית בשונה מהבהמה שזה נפש מן האדמה והיא אלוקית, אז לשם מה היא הוכנסה בתוך גוף בהמי כמו בהמה וצריכה ללמוד את הכל בשביל להפוך חול כמותם? אלא מה מוכרח? שכלית, גם בלי מקורות, שכלית מוכרח שהחיים של האדם אינם מסתיימים כאן, אלא מתחילים ביציאה, כמו שמשך הזמן 9 חודשים שהיית עובר בבטן אמך, היית חי, אבל ימיך נספרים מיום היציאה, בין יום, בין יומיים וכו'. מה עם 9 חודשים שהיית חי? חיים יותר טובים מהיום? שמה זה היה מיאמי באמת, מלא מים, מזרון מים, האוכל הכי טוב, תמצית האוכל המצוין, כל ההגנות, שמירה עליך, עוד לא ראו אותך ואתה חשוב עד שכולם קמים באוטובוס בשביל אמא שלך, וזה הכל בגללך. כל החיים האלה הם טרום חיים, הם רק הכנה ליציאה. גם החיים פה זה רק טרום הכנה ליציאה. כשיצאת מהבטן של אמא, זה היה הולדת הגוף. כשאתה תצא מפה בסוף, זה יהיה הולדת הנשמה. בבטן של אמא 9 חודשים, מטיפס רוחה, הגוף שלך התפתח לגודל שהתפתח, 3.2 קילו. הנשמה שלך כבר הייתה בפנים, אבל היא הייתה עדיין אפס. מה זה אפס? אמנם היא למדה את כל התורה, אבל משכחים אותה, והיא יוצאת אפס. עכשיו מתחיל הבניין שלה, מאפס, כמה אתה מכניס בעצמך כל ימי חייך, כהכנה לחיים הנצחיים שתגיע עליהם. ולכן ניתנה התורה, שאומרת לך מה עליך לעשות, מה המצוות ומה האיסורים שאתה צריך למנע, כדי לזכות לצאת מכאן עם המקסימום רווח שאפשר לעשות עם הנשמה. סיכום, אתה נבראת בשונה מן הבהמה, אתה דומה לה בגופך, ואתה שונה מנה בנשמתך, נשמתך כמלאכים נצחית. לכן נאמר, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, זה הגוף, ויפח באפיו נשמת חיים, זו הנשמה שהיא חלק אלוקה ממעל. יום אחד היא תיפטר, תעזוב את הגוף, ומה יש בה? כל האישיות שלך שנבנתה על ידי עצמך. אתה לא בטריה שמתרוקנת, אתה חי לנצח נצחים. אחרת אין שום ייעוד בתורה, וכל התורה מיותרת, וכל הבריאה הזאת היא סתמית, ואין בה שום מטרה ותכלית. ומי שברא את העולם בחוכמה כזו מפוארה, לא בורא אותו, אתה מבין, בשביל תוהו, בשביל הבל. זה מושכל שכל בן אדם צריך להבין. אני אתן לך רק דוגמה נוספת שתבין. אם יראו לי צריף, ישאלו אותי מי דר בצריף, אני אגיד אני. אם יראו לי וילה במיאמי, אני אגיד זה בן אדם עמיד. אם אני אראה ארמון, אני אגיד מלך. אם אני אכנס לארמון ואני אראה תחכום רב, מנורות, רמקולים, מצלמות, אלקטרוניקה, לוויין, שיגעון, בקיצור, שיא הטכנולוגיה. אני אומר, תשמע, פה יושב לפחות בוש, לפחות בוש. שמירה כזאת, וכל כך הגנות, וכל כך זה, ומדע, ומאגר, ומחשבי על, מה זה? זה פה בן אדם ששווה הערך שלו משהו יותר מכל אדם אחר. המבנה עצמו מעיד על הדייר. המבנה של הגוף שלך יותר משוכלל, לא ממה שתיארתי, אלא מכל העולם כולו הגוף שלך משוכלל יותר מהכל. הגוף שלך זה עולם בזעיר אנפין. כל מה שיש בעולם זה חיקוי עלוב לגוף שלך. אם זה רק המבנה הארמון, מה הערך של הדייר שנמצא בפנים? הדייר שנמצא בפנים זה הנשמה. מה הערך של הנשמה שנמצאת בפנים? בנו בשבילה, אתה מבין, את הגוף הזה, בשביל מה? שהיא תדור בו 70 שנה, ואחר כך מה? והגוף ירקב, יחזור לחול, הבטריה נגמרה ואין נשמה. והנשמה לא זוכרת מה היה איתה, מה עשתה, מה פעלה, כלום. כי לא היה. זה ייתכן? מאדם חכם לא מצפים דבר כזה. כל שכן מהחכם שברא את כל החכמים. אז עניתי לך לשתי השאלות בבת אחת. למה? לעניין שלוש תפילות רק נשאר לך. ערב הבוקר וצהריים, אסיחה ויהמה קולי. ככה אומר דוד המלך עליו השלום. האבות הקדושים אברהם יצחק יעקב תקנו לנו שלוש תפילות. אברהם תיקן את השחרית, וישכם אברהם בבוקר, יצחק תיקן את מנחה, ויצא יצחק לסוח בשדה, ויעקב את הערבית, וילן שם במקום ההוא. אלה שלושת האבות שתקנו לנו את התפילות האלה. שחרית, מנחה, ערבית, וגם רמוזים האבות הקדושים בתפילות האלה. אברהם, האות השנייה, ב' כנגד הבוקר. יצחק, האות השנייה צדיק, כנגד הצהריים, מנחה. יעקב, האות השנייה עין, כנגד הערב. הם תקנו לנו את השלוש תפילות, האבות הקדושים. ואנחנו מתפללים מה שתקנו לנו אבותינו הקדושים. נוסח התפילה הוא נוסח שנתקן יותר מאוחר, וזה נכון, על ידי אנשי כנסת הגדולה. ולמה זה תוקן? בעצם יכולת לשוחח עם הקדוש ברוך הוא בשפתך, ולומר מה שאתה רוצה. אבא, אני מבקש ממך א', ב', ג', ד', עשה עמדי חסד, תן לי זה. ככה יכולת לדבר. באמת אפשר לדבר ככה גם כל היום. וזה נקרא תפילה. אתה יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא מה שאתה רוצה. אבל חכמים תקנו איך ראוי לבוא לפני המלך ושהתפילה תתקבל. הם שידעו את סודות, הכוונות ורצונו של הקדוש ברוך הוא, תקנו בתפילת 18 ברכות שהיום היא 19, תקנו בדיוק מה שאתה תאמר שם, אפילו אם לא תדע בדיוק מה הכוונות שהם כיוונו, זה כבר יועיל לך. כמו שאם אני אומר לך במחשב, אתה לא מבין איך הוא פועל ומה הוא פועל. אני אומר לך, תעשה כזה, מקש זה, אחר כך 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 זה, תצא התוצאה שאתה מבקש. מה אכפת לך? תעשה, טק, 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 אינטר, פוז, יצא. מה אכפת לך? אבל זה לא סתם הם אמרו. הם אמרו שלוש ראשונות, שלוש ברכות ראשונות זה להגיד את שבחו של המקום. אתה אומר את השבח של המקום, אתה בא לפני מלך. אז אתה אומר הוד מעלתו, הוד כבוד מלכותו, אתה בא לפני מלך, כן? אחרי שאתה אומר את שבחו של המקום, אז אתה שואל את שאלת הצרכים שלך. אתה חונן לאדם דעת, חוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת. אתה אומר סלח לנו, מבקש ממנו, השיבנו, ברכנו, רפאנו, מה שאתה רוצה, תבקש. גמרת לבקש, מה עושים אחרי זה? מודים אנחנו לך, כן, כמו שאתה כותב בסוף המכתב, בתודה מראש וזה. מודים אנחנו לך, שים שלום, עושה שלום, תראות, ביי. הולך שלוש צעדים אחורה, לא מפנה את הגף, אתה מבין את העורף. זהו, תקנו לנו את הסדר, איך צריך, ככה צריך. אני, אם אני אלך לבית משפט ואני אדבר עם השופט כמו שאני מדבר, הוא יכול לזרוק אותי. הוא יגיד, אדוני, תביא עורך דין. עורך דין יודע איך לדבר איתי. הוא יודע מה נכון להגיד, מה לא נכון להגיד, מה מיותר, מה לא מיותר. זה הבן אדם שלמד איך מדברים לפני שופט. חכמים ידעו איך לדבר לפני שופט עליון, והם סידרו לנו בדיוק את נוסח התפילה, ואנחנו עושים את זה. אז לכן מה שהם תקנו חכמים פה, אנחנו מחויבים לעשות, כי להתפלל צריך. בתורה כתוב ולעובדו בכל לבבכם, איזו היא עבודה שבלב, זו תפילה. וכיוון שהתפילה היא גם כנגד הקורבנות, פעם היה קורבנות שהיו מחפרים על ישראל, היום אין קורבנות, כתוב ונשלמה פרים שפתנו. במקום הפרים שפעם היינו נותנים, אנחנו שפתנו. עם השפתיים אנחנו מקריבים את הקורבנות. זאת אומרת, אנחנו יכולים לחפר על מעשינו בדרך של תפילה גם. ותקנו לנו חכמים את הסידור הזה, ומה צריך להגיד מהבוקר עד הערב בכל ימות השנה, אם אתה הולך על פי זה, אתה מסודר, אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא בדיוק מה שהוא רוצה, מה שיעוט, וזה עבר את שבט הביקורת של כל גדולי הדורות, מאברהם הראשון עד אחרון האחרונים. יהיה סמוך ובטוח שאתה בדרך הטובה. עכשיו אני מזמין אותך לבוא לשים ציצית. בכבוד.
ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
בכבוד, הנה עוד אחד.
ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם. והגיענו לזמן הזה.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
אמן!
ערב נהדר, מעניין.
היה מצוין. ושאני אישית שמעתי הרבה קלטות של הרב אמר יצחק, הוא מדהים. וישר כוח, ותמשיך לעשות את המצווה שאתה עושה, ואמן שכל המסעי יחזור בתשובה.
עכשיו אני מזמין אותך לבוא לשים ציצית.
יהודי יקר, יהודיה יקרה, הוצגה בפניכם טעימה מתורתנו הקדושה. אם ברצונכם להמשיך לבדוק ולאמת את האמונה, אינכם מוזמנים להגיע למשרדי שופר, רחוב מתתיהו 10 בני ברק, או לטלפן ל-03-677-7779, וגם לפקסס ל-03-574-3073. כתובתנו באינטרנט www.shofar.net. ברשותנו מלאי קלטות, וידאו, אודיו ודיסקים למחשב בכל הנושאים. כל אדם המעיד על עצמו כאדם של אמת, מחובתו לבדוק כדי שבחירתו בחיים תהיה אובייקטיבית. לבדוק ולאמת את האמונה, אינכם מוזמנים להגיע למשרדי שופר, רחוב מתתיהו 10